עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
בוקר טוב, פתחתי את המיקרופון, נכון? כאן 103 FM, אני לא שומעת את עצמי באוזניות, את צריך לברר למה. אני כאן, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, מיכל קדוש ומאור רטה. אני שומעת המוזיקה, עכשיו גם אותי. זה צריך להיות חזק. אוקיי, אז אפשר להוריד קצת את המוזיקה. ומי שאחראי על השידור ועכשיו תיקן לי את האוזניות, זה אילי קונפלד. תודה רבה, אילי. אוקיי, עכשיו הטלפון שלנו, כמו שאתן יודעות ויודעים, יש לנו טלפון חדש. אני מודה שגם אני לא זכרתי, והוא מספר חביב, 0552-103-103. נו, זה לא יכול להיות שום דבר אחר. אני חוזרת ואומרת, וזה זמן שכבר יהיה לכם גם בטלפון, המספר החדש. 052-0552, אני חוזרת מההתחלה, 0552-103-103. עוד אפשר מי שמתעקש ללכת על פעם, ודווקא על מה שהיה בשנה שעברה, אז יכול להתקעת, הטלפון הישן עדיין עובד, 1-907-22-103, אבל החדש כבר עדיף, בואו נתחדש לשנה החדשה. ובוואטסאפ, אנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות לנו הודעות טקסט קצרות, מאירה רואה אותן ועונה, מגיבה, 054-70-103-70. זהו. עכשיו, אנחנו כאן, השנה החדשה כבר פה, חלק מהילדים לא הולכים לבית ספר בימי שישי, אלה שהולכים לבית ספר עוד יחזרו היום ב-12 ב-1 בצהריים, ושבועיים חופש. שוב, אז מה עושים ואיך מסתגלים? הדברים הרגילים כמדי שנה. צריך להסיק אותם, צריך כמה שיותר להסיק אותם. אחד הדברים שאנחנו הרי יודעים זה עד כמה החופשות של הילדים לא תואמות את החופשות של ההורים, זה תמיד קושי באמת. אבל עזבו, נשרוד גם את זה, ומהראשון לאוקטובר ככה אפשר לרוץ מליד אמצע דצמבר, משהו כזה שזה חנוכה, ואחר כך גם כן חודשיים וחצי שלושה עד פורים, נשרוד גם את זה. אני מקווה שהילדים מסתגלו למסגרות החדשות, זה לא פשוט. יש ילדים שעוברים את זה קשה, יש ילדים שבאמת, אני זוכרת, סיפרתי את זה בטלוויזיה השבוע, אחת הבנות שלי בדרך לכיתה א' הקיעה, אני חושבת חודש, כל בוקר. עכשיו מישהו אמר לי, זה לא מראה על מצוקה, לא, זה מראה על התרגשות. אנחנו מכירים את הילדה, אנחנו ידענו, היא מאוד נרגשת, מתהפכת לה הבטן, הרי אנחנו הוליסטים, אז הנפש עם הראש, עם המערכות הפיזיולוגיות, הכל עובד ביחד. ולאט לאט היא נרגעה, כשהיא הסתגלה, והיא הרגישה שטוב לה, והיא הכירה את החברות החדשות, והיא התרגלה למורה ואהבה אותה, אז מפסיקים להקי. אז צריך לדעת להיות שם, לתמוך ולא להילחץ. זהו, יש ילדים שהפרידות קשות להם, ואיך שהאקט של הפרידה נגמר, הם מרגישים יותר טוב, זה כבר מאחוריהם, לכן אני בעד פרידות קצרות, לא למשוך את הזמן, זה לא לשים את הילד כמו חבילה וללכת, אבל גם לא להישאר ולהישאר, ולמתוח ולהישאר, ועוד שנייה ואני פה, ועוד חיבוק ואני נכנסת, ועוד רגע ואני יושבת ועוד רגע, זה לא עובד, זה לא עוזר. אני בעד להישמע למדיניות של הגננות ושל המורות, במקרי חירום, ואני מכירה, ואני בעיקר מכירה את זה דווקא מרילוקיישנים, באמת כשיש באמת קושי מאוד גדול, וזה דבר שצריך להיבחן לגופו, ההורה מגיע וגם יושב מאחורי הדלת, שהילד יודע שהוא שם ובודק מדי פעם. כן, כי זאת הסתגלות לא פשוטה בכלל, אנחנו מעבירים את הילדים בכלל לאורך חייהם, כל מיני מצבים, אנחנו מייצרים להם כל מיני תנאים שדורשים מהם המון, דורשים מהם גיוס כוחות, והכוחות תלויים בטמפרמנט של הילד, בגיל של הילד, זה לא בועה. וכל מיני דברים אחרים שהם בקונצלציה של המשפחה גם. אז אוויר, חמלה, יחד עם דברים ברורים, לא להתמסר לקושי, אבל גם לא להתעלם מהקושי, מין דרך ביניים כזאת, ומי שקשה לו, אני תמיד אומרת, הדרכת הורים, הדרכת הורים, הדרכת הורים. זה הדבר שלא יכול להזיק, כי הוא תמיד מותאם לילדים ולהורים, וזה הרבה פעמים, כמו שאני מסבירה, בכל השעתיים שאני נמצאת כאן מדי שישי, זה ההדדיות, זה הקשר בין המבוגר לבין הילד שעומד מולו. אז זהו, זאת ההתחלה של השנה החדשה, תשפ"ד, here we are, ואני יודעת שאנשים מחכים לי כבר, אני אקח את שיחת הטלפון הראשונה, ונתחיל לפזר עזרה. שלום.
שלום.
וברכה ובוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
שלומי מעולה, יש לך קול טוב.
תודה רבה.
אתה יכול להחליף אותי ברדיו.
יאללה, בהזדמנות.
יאללה, בהזדמנות. כן.
אז ככה, שמי אדם דוד. יש לנו ילד שהוא בן שנה ועשר. הוא קרוב לטריבל טו, אפילו בטריבל טו.
לגמרי, היום הם כבר בגיל הזה בטריבל טו, כן.
ביבי. עכשיו, אני רציתי לדבר על שתי דברים שמאוד מפריעים לי, ואני רוצה להבין איך להתמודד איתם. הילד, יש לו נטייה לנשיכות וצביטות. בהתחלה זה היה בקטע של אהבה כזה, כי אנחנו, אתה רואה את הפולקס האלה, היית כזה,
בא לך לנשוך אותו בחזרה, ברור.
בדיוק. אז אני מאמין שזה היה כזה אקט של אהבה, ולאט לאט זה היה כבר נהיה אקט של לקחת לי את הצעצוע, הוא נושך.
כן.
לקחת, ואז אמרו לי גם בגן, שכאילו, הצלחנו להתמודד עם הנשיכות, שאני עדיין צריך להבין איך להתמודד איתם, אבל עכשיו הוא עבר לצביטות כאלה מאוד כואבות.
אוף.
בגן.
זה ריב הילדים. בגן, הוא צובט את החברים.
הוא צובט את החברים, לפעמים אותנו, אבל בעיקר את החברים, אבל זה מצחיק. מתי שבגן היה יום של הרבה צבידות, הרבה נשיכות, אז בבית ציוות אימא, הוא לא... הוא דווקא מנשק.
הוא סיפק את הצורך בלצבות ולעצבן. איי, 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 הם מתוקים הנשמות התאורות האלה, כן.
חבל על הזמן, והוא יודע שזה מעשה לא נכון, כי מתי שהוא נושך או צובט, הוא ישר מקבל את המבט כדי לדעת את הגבול שלך.
כן.
אתה עצבני על היה על זה? אתה לא עצבני על היה על זה?
כן, כן, נכון, נכון.
איך אני אמור להתמודד עם זה?
אני אגיד לך, אדם. אדם דוד זה שני השמות הפרטיים שלך?
לא, אדם,
לא, אוקיי. דוד זה של משפחה. אוקיי, אוקיי. תראה, קודם כל, כשאתה אומר the terrible two, יצא לך כבר להקשיב לי ולהבין מה המשמעות של הדבר הזה, למה זה?
אתה יודע... אתה יקשיב לך מלא.
אוקיי,
מלא.
נהדר. אתה יודע מה, למען אלה שאולי עוד לא יצא להם ולא זה, אני בכמה משפטים רק גיל. הילדים מתפתחים כל הזמן, במיוחד כרגע אני מדברת, את התפתחות הפיזיולוגית אנחנו רואים, הגוף נהיה יותר גבוה, הציפורניים גדלות, השיער מתארך, כן? הם נהיים יותר גבוהים, הם יודעים לדבר, הם יודעים ללכת. מה שאנחנו לא רואים זה את ההתפתחות הקוגנטיבית, השכלית. המוח כל הזמן משתנה, הוא גדל, הוא גדל. זאת אומרת, החיבורים בין הנוירוטרנסמיטורים, הגודל הפיזי של החלקים במוח, ממש, הרי הראש גדל. זאת אומרת, אם הראש גדל, כל מה שבפנים נהיה גם יותר גדול, וכל זה מייצר שינויים של, של, שבאים לידי ביטוי ביכולת חשיבה. הוא מבין יותר, הוא קולט יותר, הוא מסיק מסקנות יותר, הוא עושה חיבורים יותר, הוא מתחיל לעשות השלכות, אם עשו לי ככה בגן, אז אולי כן יעשו לי, או לא יעשו לי ככה גם במקום אחר. אתה מבין? כל מיני סוגים של השלכות. זאת התפתחות קוגנטיבית מאוד משמעותית, שהולכת ומתרחשת, הולכת ומתרחשת. דרך אגב, המוח גומר את ההתפתחות שלו בסביבות גיל 24. רק שתבין כמה עבודה עוד יש שם לעשות. עכשיו, ההתפתחות הקוגנטיבית, משפיעה גם על מה שאנחנו קוראים לו הפסיכולוגיה של הילד. עכשיו, לקראת גיל שנה וחצי, שנה, שמונה שנה ועשר, בזמנו זה היה שנתיים, אז קראו לזה גיל שנתיים היום, או the terrible two, זה בעצם גיל ההתבגרות הראשונה. מה שקורה שם, זה מבחינה שכלית, הילד מבין, כנראה שכמובן, כמובן, אדם הכל לא מודע. לא, אין מודעות לשום דבר, זה פשוט קורה. אוקיי? הילד, כאילו המוח, הילד מבין שהוא ישות אוטונומית. זאת אומרת, יש לו איזושהי עצמאות, והעצמאות הזו באה לידי ביטוי קודם כל בפיזיולוגיה, אומרים לו בוא לפה, הוא לא רוצה. אומרים לו, אמא
לא, 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 לא.
בדיוק, לא, 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 זה בדיוק, זה גיל ההתבגרות הראשון, על אמת, על אמת. הרי איך אני יכולה להוכיח עצמאות? על ידי זה שאומרים לי משהו, ואני אומרת לא. ברגע שאני לא עושה מה שרוצים, בוא, אני לא בא. אם אני לא מרשה לגעת, לא, נו, 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 נוגע. זאת אומרת, הוא מוכיח לעצמו קודם כל, ואז הוא גם מוכיח כמובן לי, שיש לו כוחות, שהוא ישות אוטונומית, שהוא בוחר עבור עצמו, יוצא, בוא לאמא, יוצא, אוקיי? אמא לא מרשה, אמא לא אמרת לנשוך, אני נושך. אני מראה לה ואני מראה לי שאני יכול. זאת המשמעות, קודם כל זאת המשמעות של הגיל הזה. וזה נהדר. זה נהדר כי זה מראה לי אופי של התפתחות. זה כמו שלפעמים הורים מספרים לי נורא בדאגה שהילד שלהם בגיל 6, 5, 6, 7 התחיל לשקר. ואני אומרת להם, נהדר, נהדר, איזה כיף. זה מראה על התפתחות קוגנטיבית מדהימה, על היכולת שלי לייצר מציאות, לייצר מצב שלא קיים בכלל, וגם לגרום למישהו אחר להאמין, איזה כוח זה, תחושה קוגנטיבית. עכשיו, אנחנו צריכים להתחיל לשקר אותו, ולהגיד שאסור לשקר ולא משקרים, אוקיי? ובוא אנחנו נתחיל, ואז אנחנו מתחילים את החינוך, זה סיפור אחר. עכשיו, אז אותו דבר, מה שקורה להבין את המשמעות של גיל שנתיים, שזה זה העניין. עכשיו, ילדים דרך אגב, אחד מהדברים שהם עובדים את הכי חזק, זה הקטע האוראלי. עובדים המון בפה, כי שמה יונקים, ושמה מוצצים את המוצץ, ומשמה לא עושים את האוכל אחר כך, המוצק, הפה הוא משהו מאוד, כל הקטע האוראלי, בדיוק, הוא מאוד משמעותי. כשהוא היה קטן, אם אתה זוכר, הם שמים דברים בפה כדי לטעום, לחוש אותם, נותנים לו צעצוע, הוא דוחף אותו לפה. לפרווה יש חישה אחרת, לפלסטיק יש חישה אחרת, למשהו עגול יש חישה אחרת, לחספוסים, ממש, בדיוק, וכל הדברים האלה עוברים דרך הקטע האוראלי, לכן גם הנשיכות זה משהו מאוד מותאם גיל, אוקיי? לא כולם נושכים, אבל הילדים בעולם הזה מתחלקים לשניים, אלה שנושכים ואלה שננשכים, זה ככה זה. קודם כל לא להילחץ. ואז אנחנו צריכים לעשות את האקטים החינוכיים. עכשיו, מה קורה? עכשיו בוא נבוא רגע לחינוך. ילדים לא לומדים מזה שאומרים להם, לא, אסור. הם יודעים שאמא לא מרשה. אבל הצורך להוכיח שאני יכול או אני עושה למרות שאת לא מרשה, חזק יותר מאשר הרצון לשתף איתי פעולה. במיוחד הילדים המודרניים, הילדים הדמוקרטיים, הילדים החזקים, הילדים של היום, שיש להם הרבה זכויות, שאנחנו כבר מחנכים אותם לא בסמכות כוחנית ומשפילה כמו פעם. אוקיי? אתה מבין? זאת אומרת, לא, אנחנו לא שם. ולכן הילדים מעזים יותר. גם אנחנו כעסנו להורים שלנו ואמרנו בלב, אבל השם הוא תזים, ואבא רעים, יש לי, אני אברח מהבית, יש לי חרה של הורים. חשבנו אותו דבר, הילדים של היום אומרים את זה. אתה מבין, זה אחד ההבדלים בין המקום של, אני יכול להרשות לעצמי להגיד כל מיני דברים. עכשיו, החינוך הוא בעצם, אדם, התוצאות שאני מייצרת להתנהגות הילד. ילדים לא נולדים מתנהגים. ילדים תוך כדי החיים מתחילים להתנהג. עכשיו, אם יש לי ילד שהוא יותר, ובנים אנחנו יודעים הם גם יותר פיזיים, לא תמיד, אבל חלק מהבנים הם הרבה יותר פיזיים, בוא נגיד מבנות. ונגיד, הבן שלי הוא כזה פיזי, עושה, עובד עם הידיים. עם מה הוא יעבוד אם לא עם הידיים? עם הפה הוא עוד לא יודע. הוא לא יודע לבוא ולהגיד, אני מתוסכל, אתה מעצבן אותי, אני אוכיח לך שאני רוצה. הוא לא יודע להגיד את זה, הוא עושה את זה, הוא מתנהג את זה. ועכשיו, ברגע שהוא מתנהג את זה, אני יכולה לחייך ולהגיד, איזה ילד מדהים. איזה ילד מדהים יש לאמא. וכשאני עושה את זה מספיק פעמים, אני מחזקת את המשך ההתנהגות שלו. אותו דבר כשהוא נושך. הוא נושך וצובט, ואני משוחחת, מדברת, מסתכלת לו בעיניים. שים לב, איך שהוא עושה משהו רע, הוא מסתכל עליכם.
כן, זאת אומרת שהוא... מתי, אבל כשאני כן. אקטע אותך פה, כשהוא נושך, ואני רוצה שנייה להוציא אותו מהסיטואציה ולהסתכל לו בעיניים, דבר ראשון, נמנע מלהסתכל לי בעיניים, חד משמעית, כאילו מנתק לא את העיניים שלי,
חמוד.
ואז כאילו אני מסביר לו כזה, אנחנו מנשקים, וגם הוא טורקי, אז אני מסביר לו גם בטורקית ליתר ביטחון.
מהמם.
שזה גם הבדל מילים, כי נשיכה ונשיכה זה כמעט אותו מילה.
הבנתי.
אז אני אומר לו, אופוג'וק ולוטפן, שזה אומר כאילו נשיקה בבקשה, וטרמקיוק זה לא לנשוך.
זה משהו אחר, כן, כן, מהמם אדם. עכשיו, זה גם נהדר, תהיה לו עוד שפה סבבה לו, באמת נהדר. העניין הוא, שהוא יודע שאבא לא מסכים. אבל כל פעם שהוא עושה את זה, א', הוא פורג את התסכול שלו, והוא בן שנה ועשר והוא מתוסכל. החיים נורא קשים ונורא מתסכלים ילדים קטנים. הוא לא רוצה לבוא והוא אומר, הוא כאילו עושה מסעי יוצא, אבל לוקחים אותו. הוא לא רוצה להיות חגור באוטו, אבל חוגרים אותו. הוא רוצה עוד גלידה, אבל לא נותנים לו. זאת אומרת, כל הזמן בדיוק החיים הם נורא מתסכלים. וכל הזמן שמים את הילדים הקטנים באיזושהי תחושה רגשית של נחיתות. כולנו יצאנו מהמקום הזה, התחלנו במקום הזה של תחושת נחיתות. והלנשוך, או היום הלשרוט, או הלצבות, זה המקום הזה שהוא אומר, אני אעשה לך דווקא ואני אעשה מה שאני רוצה. אני אראה לך שיש לי את היכולת. אני בא ממקום נחות, אבל יש לי יכולת לעשות משהו שאתה לא מרשה. Okay. עכשיו, ברגע שאתה מוצא את עצמך, שוב מסביר לו, מה שהסברת לו כבר בין 30 ל-300 או 3,000 פעם, זה okay. אתה עושה דבר שונה לגמרי, אדם. אתה מזין את המשך ההתנהגות שלו. הילד כבר יודע שאבא לא מרשה, זה כבר לא חשוב גם למה, כשאומרים לילד אני לא מרשה עוד גלידה, כי זה לא בריא, כי זה יותר מדי סוכרים, כי משמינים, מה זה מעניין? ילד לא יודע מה זה. מה זה סוכרים ומה זה משמין? הוא רוצה עכשיו גלידה. מה מעניין אותו ההיגיון של המבוגרים? לכן הרבה פעמים בסיכומו של דבר, אני כופה את רצוני על הילד, כי אני יודעת יותר, אני יותר. עכשיו, אני רוצה לגרום לילד, כשהוא מתוסכל, לא להגיב בנשיכות ובסריטות. זאת אומרת, אני צריכה להגיב בכזה אופן, שייצר לו חוויה שמלמדת אותו. כרגע, אתה מייצר לו חוויה שלא מלמדת אותו, שמלמדת אותו משהו אחר, סליחה, אני אתקן את עצמי. Okay. שמלמדת אותו, שכשאני עושה א', אני ממשיך להוכיח להם שהם לא יכולים עליי, וגם אני מוכיח לעצמי, אני יכול, אני חזק, אני לא נחות במקומות האלה, ב', אני גם גורם להם להסביר לי, לדבר איתי, לשבת איתי, לשוחח איתי, תראה איך הוא לא מסתכל לך בעיניים, כמה הוא מבין, שזה לא נכון לעשות. עכשיו, אז הוא גם כמעט, הוא גם נורא קטן, קשה לו להתאפק, וגם לדעתי, היום זה עונה לו על הצורך, באוטונומיה ותחושת עצמאות. לכן, כשילד עושה לאמא ולאבא כואב, ילד כזה קטן, צריכה להיות תגובה אותנטית, ותגובה אותנטית זה, איי, כואב לי, ואתה מסתובב והולך ואתה כאילו בוכה.
אוקיי.
הוא, הרי הוא לא מתכוון להכאיב לך, הוא לא עושה את זה נגדך, הוא עושה את זה עבור עצמו. הוא עושה את זה, א', כי הוא מתוסכל, וב', כדי להוכיח לך שהוא יכול, ואתה לא יכול למנוע את זה ממנו. עכשיו, בינינו, אני לא יכולה למנוע את זה ממנו, מה אני אעשה? אני אשים לו פלסטר על הפה? או אני... מה?
הגן שם לו מוצץ.
הגן שם לו מוצץ. הגן צריך... אוקיי. אני לא יודעת אם זה פתרון, אבל אולי. אולי גם. והילד קצת טיפה יגדל, 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 ויפסיק לנשוך, הרי הם מפסיקים לנשוך מתישהו. ברגע שהם יותר יכולים להביע את עצמם, להצביע עם האצבע למה שהם רוצים, ואחר כך מתחילה השפה קטנה בגיל שנתיים, שנתיים וחודשיים, שנתיים ושלושה, הוא כבר מתחיל להגיד, זה, את זה,
או... בדיוק.
אז הוא ינשך פחות, והוא ישרוט פחות. לכן, תראה, ילדים לומדים, וזה אני זוכרת שאני אומרת תמיד, אדם, אני אגיד גם עכשיו, ילדים לומדים מדברים שקורים להם בחיים. ומה קורה להם בחיים? זה התגובות שלי להתנהגויות שלהם, לחיים שלהם בכלל. האם משהו עושה, גורם לי גאווה והוא רואה בעיניים שלי, ואני רצה לספר לאימא, ואני גם מטלפנת לסבתא. האם משהו עושה, נורא מצער אותי, ואני נורא עצובה, ואני לא רוצה לחוס עליו, אז אני הולכת לחדר אחר וסוגר את הדלת, ולא נותנת לו, אני רוצה להירגע. או האם הוא מעציב אותי ומעליב אותי, ולכן אני מתרחקת ולא משתפת פעולה, ואומרת, תניח לי, תן לי להירגע, נורא, נורא אלפת אותי. אבל אימא, אבל אימא, אבל אימא, תניח לי. אבל רק זה, אני תן לי להירגע, והולכים מה שאתה מבין, ואז הוא בעצם לומד, כי הרי הוא לא עושה זה בשביל לפגוע בך. אבל ברגע שאתה תיפגע, תגיד איי, או תפסיק להגיד את ה, תפסיק לעשות את הנאום שאתה כבר אומר אותו 300 פעם, זה ההבדל בין זה ההבדל, וזה ההבדל בין זה ההבדל, אלא תבוא ותגיד לו, איי זה כואב, אבא הולך, אבא לא רוצה להיות פה שיובל עושה לאבא כואב, ולך משם. הוא יפרוץ בבכי מאוד קשה, אדם, תיקח את זה בחשבון. באותו רגע, הוא פעם ראשונה בחיים שלו יבין את המשמעות של מה שהוא עשה. ומכיוון שהוא לא מתכוון, והוא כולו גוזל בין שנה ועשר, ועשרה, הוא יעמוד שם ויפקה. כי הוא מבוהל, הוא מבוהל מעצמו. פתאום הוא מבין, כאילו הוא אומר לעצמו, אבל לא לזה פיללתי, לא את זה רציתי. ואז אם הוא רץ ומתחנף, אתה יכול להגיד לו, אתה יכול להגיד לו, יובל, תעזוב את אבא. לא, אבא כואב, אבא עצוב, אבא, ולך לאשתך.
בדרך כלל אחרי זה הוא בא ואומר כזה, נשיקה.
יפה, אז מה הוא עושה? למה אני לא אוהבת את זה? ואתה יודע מה, נתת לי עכשיו הזדמנות לדבר על המילה סליחה. הוא עושה משהו רע, הנשיקה שלו עכשיו זה כמו מכונת כביסה. הוא עושה משהו רע, והוא אומר, נשיקה. ואז הוא נותן נשיקה, קיבסתי לו את המעשה הרע, וחצי שעה אחרי זה הוא שורט אותי עוד פעם. הוא גם יודע כבר מיד איך לפצות. מה עשיתי? אני רוצה שיפסיק לשרוט. אני לא רוצה שייתן לי נשיקה. וכשהוא בא והוא אומר נשיקה, להגיד לו, לא, אני לא רוצה עכשיו. כואב לי, אני הולך לשים מים, אם את תיתן לי נשיקה. שמה, אנחנו צריכים לייצר מצבים. עכשיו, כמה שנשמע לך אולי קשה, עד לפני 50-60 שנה, הילד היה חוטף סטירה בפה אם הוא היה עושה את זה.
כן, בדיוק.
אתה מבין את הקטע? היו דוחפים לו, בדיוק. ילד שדוחפים לו חריף בפה לא נושך יותר. עכשיו, אנחנו לא שם. אנחנו לא במקום של להשפיל. אנחנו לא במקום של להכאיב. אבל אנחנו חייבים להיות במקום המלמד. חייבים. ושיחות וגערות והפקת לקחים. וזה לא מלמד. ואם זה מלמד, זה מלמד משהו שונה לגמרי. כדאי לי להמשיך לעשות את זה. לכן, הילד צריך, כאילו מה התוצאה של ילד נושך, של השני נורא כואב, הגננת יכולה גם לדחוף לו מוצץ, אבל גם להגיד לו, אני הולכת ומנחמת את החבר שעכשיו כואב לו. ועכשיו, מיד לוקחת את הילד הבוכה, הנשוך, ועושה לו קוצי קוצי פוצי פוצי מוצי מוצי, ואז מסתכל לבן שלך, וכאילו הוא אומר לעצמו, אבל זה מה שעובר לו בראש, אני נושך, אבל הוא עכשיו מקבל כל כך בתשומת לב, ולוקחים אותו לידיים, וזה וזה. מה בעצם עשיתי? הוא מרוויח. מה? כרגע הבן שלך מרוויח אותך. את השיחה, את הפקת הלקחים, את תשומת הלב, ואת הסליחה המיידית שלך, שהיא לא סליחה, היא לא... אני לא רוצה שהוא יבוא וייתן לי נשיקה, אני רוצה שהוא יבין שהוא פוגע בי. אתה מבין? ואיך הוא יבין שהוא פוגע בי, אם אני אשחק אותה פגוע?
הבנתי.
בהצלחה.
תודה רבה.
בהצלחה רבה מאוד.
שיהיה חתימה טובה.
תודה רבה, גם לך, גם למשפחה. כל טוב, גמר חתימה טובה. עכשיו, אדם, אני עושה לעצמי פה רגע איזשהו... זה, אני רוצה לדבר על המילה סליחה, כי אנחנו מדברים באמת על לקראת יום כיפור, אבל יש כבר מישהו על הקו, אז אני אעשה את זה אחר כך. שלום.
שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. שמי שני.
היי שני.
אני רוצה לדבר על הבת שלי, שהיא אוהבת בזמן האחרון, זה לא היה תמיד, לתת לנו המון המון פקודות והוראות, ולנהל פה את הבית.
בת כמה היא?
היא בת 11.
Mm-hmm.
ויש לה עוד אחים גדולים וקטנים, והיא אוהבת לנהל את כולם, וזה בקודות, וזה לא בבקשות, וזה בכמות רבה מאוד על ימין ועל שמאל, אני יכולה לתת גם כמה
דוגמאות. בטח, אני רוצה למשל, בבקשה.
יפה, יושבים באוטו, אז היא אומרת, אמא שימי מוזיקה, אני שמה, ואז היא אומרת לי, תגבירי, תגבירי. ואז היא אומרת לי, תדליקי את המזגן, ואז תכווני אלינו, כל מיני מוזה, ואחר כך שבבית, אז זה הולך ככה. אמא, תביא לי נייר, אמא, מלי לה כלב מים. כל מיני מלא כאלה.
כן.
מלא אלפים. ואז זה כל היום, וזה בקודות, זה בלי בבקשה, את יכולה, אפשר. עכשיו, זה הגיע לשיא החוצפה, שהיא הקימה אותי מהמקום, לבוא עד אליה, היא קוראת לי, אמא, אמא, בואי, 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 בואי. ואחרי שקמתי ובאתי, היא סתם רצה להגיד לי איזה משהו לא חשוב. פשוט אמרה לי איזה משהו. ואני ממש התעזבנתי, כי אמרתי שזה ממש חוצפה, להקים אותי, לבוא עד אלייך, כי בא לך להגיד לי משהו סתם לא חשוב. אז פה כבר אמרתי מה קורה.
חמודה שני.
ממש מתייחסת אלינו כאילו...
כן, היא הרסרית שלכם. אתם הפקדויים שלה.
בדיוק, זה לא בסדר. זה לא בסדר.
לא, זה לא בסדר.
יש את האחות הגדולה, שהאחות הגדולה כשהיא נותנת להוראה, אומרת לה, חמודה, אני לא עובדת אצלך. ויש את האח הקטן, שהוא כמעט כל מה שהיא אומרת לא רץ לעשות, שזה קצת מלחיץ אותי, כי מסנג'רת אותו.
נכון, אז אוקיי, רק רגע.
ויש אותנו ההורים, שזה כבר לא מכובד גם, איפה הכבוד למבוגרים?
אוקיי, אז בואי אני אעצור אותך. קודם כל, מה שהיא אומר, מה שהיא עושה שאני מתאים לגיל. היא גדלה, היא התפתחה, היא מרגישה את היכולות שלה, את הזה, ועכשיו תביני, ילדים עושים כל מיני דברים. עכשיו, גיל ההתבגרות, זה קצת מזכיר לי את מה שדיברתי מקודם עם אדם, שגיל שנתיים, גם הילדה שלה חובה היום את גיל ההתבגרות. ואחד הדברים שהילדים מוכיחים בגיל ההתבגרות, זה שהמבוגרים לא יגידו להם מה לעשות, להפך הפוך, אני אגיד לכם מה לעשות. עכשיו, אני רוצה רגע להשתמש במונח שאת אמרת, בפועל שאת אמרת, היא הקימה אותי. שני, תקשיבי טוב, אף אחד לא מסוגל להקים אותך, את קמת לבד. וכשהיא אומרת לך בפקודות, תפתחי את הרדיו, את פותחת, תגבירי, ואת מגבירה, תחבי את המזגן אליי, ואת מחבה את המזגן אלייך. יכול להיות שאת אומרת לה, זה לא יפה, ככה לא מדברים, תגידי בבקשה, אבל את עושה, את מצייתת לפקודותיה, אין שום סיבה שהיא תפסיק. את כאילו, את רוצה ממנה שהיא תהיה מנומסת, היא לא בגיל, מה שהיא עוברת עכשיו, והיא כנסה, ואולי נכנסה לחטיבה, ואני לא יודעת מה עובר עליה, אבל, אוקיי, היא באמת, היא נותנת פקודות, ואתם מצייתים לה? היא הקימה אותי? אף ילד לא יכול להקים אף הורה. את קמת. לכן, את איתי, נכון שני?
בוודאי.
אם את רוצה שהיא תפסיק לתת לכם פקודות, את צריכה להפסיק להיענות לפקודות שלה. וזה משהו שאת צריכה להודיע לה מראש. צריכה להגיד לה, תקשיבי, בזמן האחרון בא לך נורא לתת פקודות. בבית שלנו בכלל יש כל מיני אנשים שנותנים כל מיני סוגים של פקודות. את נותנת פקודות, אני לא אוהבת את זה. את תדברי בשמך, לא בשם בן זוגך. אני לא אוהבת את זה. אני רוצה להגיד לך שכשאת תבואי אליי בדרישות, וזה יהיה בטון של פקודה, אני מבחינתי לא מתייחס לזה. עליי לא פוקדים. היחיד שפוקד עליי זה השם, ואולי לפעמים גם אבא שלך, אבל לא אף אחד אחר. אני לא עובדת של אף אחד אחר. ובדיוק כמו שאת אומרת לאחותך, מה את חושבת שאני מסנג'רת אותה? אותו דבר. אני לא מוכנה להיות יותר מסונג'רת. אמרת, תדעי לך שבליבה היא עשתה כי לא מאמינה לאף מילה שלך, ועשר דקות אחרי זה היא תסנג'ר אותך. את שמעת את זה? אני שמעתי שהיא סינג'רה אותך? לא. אותו דבר גם את. תחליטי שאת לא שומעת את זה. לא עונה לזה. ואז היא אומרת, אבל אמא, אמרתי לך, תשימי מוזיקה. את יכולה להגיד לה, באמת לא שמעתי. אני לא שומעת טון של פקודות. אבל אמא, תשימי מוזיקה. תמשיכי לנהוג. לא, יהיה בלגן. אבל אל תעני לזה. תתכונני לבלגן. הילדה צריכה ללמוד, ולומדים רק מניסיון, רק מדברים שקורים, ואני חוזרת ואומרת את זה שוב כל פעם וכל פעם. הילדה צריכה ללמוד מניסיון, שאת לא משתפת פעולה עם הפקודות שלך. וכשהיא אומרת, בואי לכאן, בואי לכאן, בואי לכאן, ואת עושה ארוחת ערב, או את יושבת בסלון סוף סוף בשקט, או את משחקת עם הבן הצעיר שלך, והיא אומרת, בואי לכאן, ואת אומרת לה, מאמי, אני לא קמה. כשאת אמרת, אני לא קמה, בואי את לכאן. כשאת אמרת, אני לא קמה, את מי הגבלת, קודם כל? על מי ציווית מה? על עצמך, שני. את לא, כמה? אל תקומי. ותתכונני לבלגן. אבל רק ככה הילדה הזו תלמד שהפקודות שלה לא עובדות. כרגע הפקודות שלה עובדות מצוין. תכף אני אדבר על אחיה, זה סיפור אחר. אבל אני רוצה רגע לדבר על הקשר בינה לבינך. את רוצה ילדה מנומסת? אין לה שום סיבה להיות מנומסת. חוסר הנימוס מביא לה את כל הדברים שהיא צריכה. למה לה להתאמץ ולהיות מנומסת? להפך, היא גם מוכיחה שהיא חולה עלייך, שאת נענית לפקודות שלה. היא רק תהיה רסר יותר ויותר, וחכי, היא גם תרביץ לך עוד מעט. מה? ממתי ילדים מפקדים על ההורים שלהם?
כן, אבל לא... אם היא מבקשת יפה, אם את יכולה בבקשה לשים מוזיקה, זה סבבה.
מצוין, זה כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקבל קצת כבוד, אנחנו רוצים תשומת לב. עכשיו, את יכולה להגיד לה את זה פעם אחת, אבל זאת תהיה פעם אחרונה, כי את כבר אמרת את זה 3,000 פעם הרי. את פשוט תשבי לידה על המיטה הערב, ותגידי לה, תקשיבי, מתוקה אהובה שלי, אני רגע רוצה לדבר על הטון פקודות. בסדר, אמא, בסדר, לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר, ותשים ידיים על האוזניים, ותסובב לך את הגב, תמשיכי לדבר, היא שומעת אותך. הם שומעים גם דרך הגב, והם שומעים גם כשהם שמים את הידיים על האוזניים. תגידי לה, אני חשבתי על זה הרבה, ואני החלטתי שמהיום, מרגע זה, אני יותר לא משתפת פעולה עם הפקודות שלך. אני מצפה שהפניות שלך יהיה בטון מכבד, בטון אוהב, ועם המילה, בבקשה. אמא, שימי מוזיקה, בבקשה. אמא, את יכולה לבוא אליי רגע, בבקשה. ועדיין, זה לא אומר שתמיד אני אעשה את זה. כי יש עוד אנשים, ולא תמיד אני יכולה, וגם לא תמיד אני רוצה. אבל לטון שלך, של הפקודות, עם זה אני לא אשתף פעולה יותר. לזה אני לא אציית. אז תגיד לך, בסדר, בסדר, בסדר. כך, ותלכי משם. עכשיו, בוא, רגע אחרי זה היא תגיד, אמא, תביא לי מים. כלום. לכי, תגבירי את הטלוויזיה. ועכשיו נראה מה היא תעשה, והיא תמשיך לצעוק. עכשיו, אם היא ישנה בחדר עם אחותה, היא תעצבן את אחותה. היא יכול להיות שהיא גם תרד מהחדר, היא תרד ותגבור, אמרתי לך להביא לי מים! אז תגידי לה, באמת לא שומעתי. אני מזכירה לך שאני לא שומעת טון פקודות יותר. כבר קמת מתוקה, קחי לך מים. שימי לב מה קורה כאן. את מבינה? אני רוצה שני שאת. תתחילי לשמור על כבודך. ולשמור על כבודך זה לא להגיד לילדה מה היא צריכה לעשות. לשמור על כבודך זה להגיד לעצמך מה את צריכה לעשות. ואת לא משרתת של אף אחד, בטח לא של הילדים שלך. וכשהיא פונה אלייך בטון לא מנומס, את לא משתפת עם זה פעולה. עכשיו זה נראה לאן זה לוקח, כי הילדה בגיל ההתבגרות והיא תתעצבן. אז היא תתרוק את הדלת, אז היא תסנדר את אחיה. זה סיפור אחר, אבל קודם כל, בקשר שבינך לבינה, אוקיי? בקשר שבינך לבינך, שמרי על כבודך. את מגדלת ילדה שמזלזלת בך ולא מכבדת אותך. כבוד לא יורד מהשמיים שניקי. אותי מכבדים בגלל שאני עושה פעולות שגורמים לאנשים לכבד אותי. אם את רוצה שילדה תכבד אותך, תפסיקי להיענות לפקודות של ילדים קטנים. זה לא אומר שכל החיים היא צריכה להגיד, אמא, בבקשה, בבקשה, את יכולה בבקשה לבוא ולתת לי כוס מים. אני לא מצפה לזה גם. אבל אני אומרת, אמא, בבקשה, את יכולה להביא לי מים, אפילו נורא לא בא לי לקום. יכול להיות שבגלל זה אני אקום. יכול להיות, אבל גם שלא. ונגיד, המאמי, ממש לא בא לי. אני כבר יושבת, נגמר היום, אני גמורה, אני באמצע סדרה, אני לא קמה מותק. שתקום הילדה. אפילו שהיא פנתה אליי בתור עדיב. מה, באמת, אני המשרתת שלהם, מה קורה פה? לא בא לי. יש לה רגליים, תודה לאל, היא בריאה שתקום ותביא לעצמה. אם היא צריכה פיפי, אני אביא לה סיר עכשיו, אותו דבר. זה איזשהו מקום שבו את תופסת עצמך כספק השירותים של הילדה הזאת, או של כל הילדים בכלל, אני לא יודעת, אבל כרגע אני מדברת עליה. העצה הכי גדולה שאני יכולה לתת לך זה שתשמרי על כבודך. היא כבר בת 11, היא עצמאית, היא קמה לבד, היא הולכת לבד, היא עושה לבד, ילדות בגיל 11 במרוקו כבר עשו ארוחת ערב לבד, על האש, עם תנור, והגישו, ובגיל 12 כבר גם חיתנו אותם. זאת אומרת ש... נו, די. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על, על אחי השני מסנג'רת אותו.
כן.
תראי, אני לא הייתי דואגת, וגם לא הייתי מתערבת. אני הייתי מחכה בסבלנות עד שימאס לו. שתסנג'ר אותו. כרגע כנראה כדאי לו. הוא קטן, בן כמה הוא? בן 5?
7.
הוא בן 7. שווה לו להיות מסונג'ר. אני לא יודעת למה, אם היית בבית, בגלל זה אני נורא אוהבת הדרכת הורים, כי שם היה לי הרבה יותר מידע, ואני ממליצה לך דרך אגב, תכנסי לאתר שלי, בכלל להיות איתכם בבית, תראי שם את הדרכות, וקחי הדרכה, באמת. כי צריך, יש לך שתי בנות בגיל ההתבגרות, יש לך ילד בן 7, יש פה מערכות יחסים מורכבות, יש 5 אנשים בבית.
יש לי 3 בנות בגיל ההתבגרות.
איי, וואלה.
10, 11, 13.
וואו, כן, נכון, את צודקת.
בשבע.
אז הבן 7, יכול להיות שעדיף לו לעשות מה שהיא רוצה, בשביל לא להתמודד עם הצעקות שלה, עם הדחיפות שלה, עם העלבויות שלה. עדיף לו. היא אומרת, תביא לי, הוא מביא. והוא חסך מעצמו שהיא תרד עליו, ותעליב אותו, ותשפיל אותו, ותדחוף אותו. יכול להיות שבנפשו הוא מתוקי, אולי הוא בא באיזושהי הרגשה, הוא מחובר אליה מאוד, הוא רואה גם, הוא חש בלי להבין במילים מה שהיא עוברת, והוא רוצה לרצות אותה. יכול להיות שהוא יודע שאם הוא יעשה מה שהיא אומרת, הוא קונה בבית שקט, והוא רוצה לקנות קצת שקט, כי הבית מאוד תוסס. שלוש בנות בגיל ההתבגרות, והוא ואימא לא שבעת רצון. זה בית מאוד תוסס. אז הוא מקנה שקט. זה יכול להיות מהמון סיבות, מאוד טובות. ואם הוא לא ילד, אם הוא לא ילד כפות, אם לא כולם מסנג'רים אותו, לא הייתי דואגת. זה מעריך את היחסים בינו לבינה. חכי, עוד מעט, עוד כמה שנים הוא כבר לא יעניין אותה בין כה וכה. היא תהיה יותר עסוקה עם בנות, עם בנים, היא תצא הרבה מאוד מהבית. לא הייתי מתערבת בזה, אלא אם כן היא משפילה אותו. אם היא רק אומרת, תביא לי, תיקח לי, תעזוב את זה, מה אתה נוגע לי? אם זה דברים כאלה, אני לא הייתי מתערבת. הייתי נותנת לו לאט לאט להגיע לבד למסקנה שלו, האם הוא רוצה, האם הוא ממשיך, האם זה מתאים לו, עד כמה רחוק הוא לוקח את זה, כי יש בזה רווחים שאני לא יודעת אותם עדיין, אבל יש בזה רווחים שטובים לו. את מבינה?
ממש חמוד, לסמוך עליו, כן, ולא להתערב לו בלב שלו, כן, ממש חמוד.
נכון, נכון, את צודקת, יפה אמרת. לא להתערב לו בלב, יפה מאוד אמרת. אני חוזרת ואומרת שוב, אם הוא לא ילד כפות, אם הוא לא ילד יותר מדי פליזר, והוא עושה את זה לכולם, אז לא הייתי דואגת, זה בינו לבין אחותו, ויש שם במערכת היחסים שכדאי לו לעשות את זה, באופן לא מודע, כן, ממש. לא, הוא לא מבין שהוא עושה את זה בשביל, אבל הוא עושה את זה בשביל. ואת, שניקי, לשנה החדשה, שמרי על כבודך. ולשמור על כבודנו זה לא אומר לפצוח בשיחות, וזה לא אומר לצרוח, וזה לא אומר, זה אומר להחליט איך אני מגיבה כשפונים אליי באופנים מסוימים. זה להחליט מתי אני מספקת שירותים, מתי אני משרתת את הרצונות של הילדים שלי, או את הצרכים של הילדים שלי, ומתי לא. כי ככל שהילדים גדלים, הם יכולים יותר ויותר לבד, זו בתוך החומה, לא רוצה. אם אנחנו אכלנו אורחת ערב, והיא באה עכשיו רעבה מהצופים, היא יכולה להכין לעצמה לבד. אולי אני הכנתי לה צלחת קטנה בצד, אז היא אומרת, תחממי מי. למה? מה זה תחממי לי? ילדה בת 11 מכניסה למיקרוגל. ילד בן 7 כבר מחמם לעצמו. זאת אומרת, באמת את צריכה להתחיל להבין איפה את הופכת להיות משרתת וככה היא קולטת אותך. והיא עובדת על זה.
יש פה רק דבר אחד שקצת כן. טיפונת, קצת מפריע לי.
כן, כן, אני איתך.
זה שאני יוצאת עם הרעה. טיפה זה קצת פוגע לי בלב, שהיא אומרת לי, אני מבקש ממך, ואת לא עונה, ואז היא מתוסכלת, ואז היא אומרת לי, יו, איזה אימא.
אז תראי, קודם כל היא מתוסכלת זה גיל ההתבגרות. הילדה כנראה יש לה טמפרמנט חזק ותוסס, והיא באמת בגיל ההתבגרות, וכל פעם בתסכול, אז היא, אוף, איזה אימא. והיא שומרת על הפה שלה, שזה בסדר. היא לא אומרת איזה אימא מגילה או רעה, או יש ילדים שגם את זה לא עושים. עכשיו, אני לא אתעלם מהילדה בלי להודיע לה את זה מראש. ולתקשיבי מתוקה, הטון דיבור הזה פוגע בי, מעליב אותי, לא מתאים לי, אני לא משרתת של אף אחד, בטח לא שלך, ולכן מהיום, את רק צריכה לשים לב לטון הדיבור שלך, כי כשהוא אדיב ומכבד, את זוכה ממני להמון דברים. אבל כשהוא לא, את לא תסכים ממני יותר לכלום. דרך הטון הזה. זה לא יביא לך אותי. זה הכל. ומה מי זה בכלל לא תלוי בי, זה רק תלוי בך. את תחליטי באיזה טון את פונה אליי. ורק תמיד תזכרי שאם טון הדיבור הוא טון משפיל ולא מכבד, לא תקבלי תגובה. זה הכל מתוקנת. שאר הדברים, אני עושה המון למענך, ואני אמשיך. שנים רבות. עכשיו, מאותו רגע, שני זה לא תלוי בכלל בך. זה בילדה. ואם אנחנו רוצות ללמד אותה, לדבר אלייך בנימוס, היא צריכה להבין, וזה ייקח שבוע בערך, שכשהיא מדברת אלייך לא בנימוס, היא לא זוכה לתגובה וליחס. עכשיו, לך זה נוגע בלב. את יכולה דרך אגב לזרוק לפח את כל מה שאמרתי שניקי. ואז את עוד 4 שנים תגיעי לקליניקה שלי, עם ילדה שמרימה ידיים, מתחצפת, תורקת דלתות, לא באה בשעה שאומרים לה, כי הדבר הזה רק הולך ונהיה יותר ויותר גדול. להיות הורה סמכותי, אחד מהדברים שזה בא לידי ביטוי, זה בא גם בגמישות, גם בוויתורים, גם בגבולות, וגם בשמירה על הכבוד העצמי שלי כהורה. אני המנהל את המפעל הזה שנקרא משפחה. ומבחינה היררכית, אני קובע איך דברים ייראו פה. וכשדברים לא יהיו על פי החוקים שלי, אמות המידה שלי ושל אבא, על פי מה שנראה לנו נכון, על פי מה שאנחנו רוצים להשיג בחינוך ילדים, כשזה לא יהיה כך, לא זוכים מאיתנו לצ'ופרים, לקשר, ליחס, לתשומת לב, למה שצריך, למה שרוצים. אני לא מביאה כוס מים למי שאומר, תביא לי מים! לא מביאה. גם אם בעלי ידבר אליי ככה, לא מביאה. אז עוד הבת שלי. גם אמא שלי לא תגיד לי דברים כאלה. מבינה?
כן.
זה הכל. הלב שלך במקום הנכון. והלב שלך צריך לא רק, זה לא לא לענות לילדה. זה ללמד את הילדה שיש פה אמא עם כבוד עצמי. את מודל של אישה. את מודל אישה עבור הילדה הזאת. את מודל רעיה עבור הילדה הזאת. את מודל לאימא. ותחשבי רק רגע, איזה מודל היא רואה? מה היא אומרת לעצמה? מה, כן, מה היא אומרת לעצמה? יאללה, זאת אפשר להשפיל אותה. יאללה, זאת היא עושה כל מה שאומרים לה. יאללה, זאת היא אין לה מילה. לא מגיע לנו, ולא מגיע לה. אני כן רוצה שתהיה לה אמא שמאוד מכבדת את עצמה. ולא מגבירה, ולא שמה מוזיקה, כי הילדה אומרת לה, שימי מוזיקה! לא. אני אשים. בטון אחר. אבל אמא, אמרתי לך, שימי מוזיקה! אני אשים, בטון אחר. תתכונני לבלגן עם שני. את יכולה כל הזמן לענות לה ולהגיד לה, אני אשים. בטון פנייה אחר. אין, תתעקשי את. תתעקשי את למה שאת אמורה לעשות. אני פועלת, אני מגיבה, אני משתפת פעולה למי שפונה אליי בטון מכבד. זה הכל, על זה את צריכה לעמוד. זה הכל.
תודה, מיכל.
בהצלחה, יקירה, שתהיה שנה נהדרת, נהדרת, נהדרת.
תודה, להתראות.
גמר חתימה טובה. ביי ביי, נתראה, נשתמע. אני תכף יוצאת לפרסומות, אתם מבינים את הקטע? ילדים עושים מה שילדים עושים. לא במזיד בדרך כלל. גם בוודאי לא במודע. מה שעובד להם. והם מרים את קרנם בעיני עצמם, ומייחד אותם. וגם בגיל ההתבגרות עם התסכול וכל החוסר האיזון ההורמונלי והדברים שהם עוברים. ומה שלנו נשאר, זה לדבוק באמות המידה שלנו. זה לא המשפט של, אני לא מסכימה שככה ידברו אליי. אלא זה המשפט שאומר, אני לא עונה כשככה מדברים אליי. זה העניין. זה לא, הוא צריך לדבר אליי בנימוס. הוא צריך, נו טוב, אז מה? זה כשהוא מדבר אליי, לא בנימוס. אני לא שם. קחו אחריות על החלק שלכם במקום ובדבר הזה. זה השינוי. שם התחולל שינוי. יקיריי, אני יוצאת לפרסומות. הטלפון שלנו החדש הוא 0552-103-103. ושלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. חכו כמה דקות, תכף אני חוזרת. והנה יש לי מאזין על הקו. שלום.
שלום מיכל, בוקר טוב.
שלום וברכה ובוקר טוב.
מדבר אלון, והאמת שההתייעצות שלי איתך היא בנוגע לפתיחה של התוכנית שלך גם, לכל הנושא של התחלה של המסגרות החדשות.
אוקיי.
כן.
בוא נשמע איך, כן.
יש לנו ילדה בת שנתיים, מעממת, מדהימה, באמת אינטליגנטית מאוד, חכמה, ששנה שעברה היא הייתה במשפחתון קטן עם עוד 3 ילדים.
כן.
ובתחילת השנה הכנסנו אותה לגן חדש עם 30 ילדים.
כן.
עכשיו זאת ילדה שמאוד אוהבת את הלבד שלה, או יודעת להסיק את עצמה, לוקח לה גם זמן להתחבר, זה קצת רקע. אבל מאז שהכנסנו אותה לגן, כאילו מאז תחילת השנה, נהרס לה כל הסדר יום שלה. היה לה סדר יום מאוד מאוד קבוע, שהיא ישנה מ-11 וחצי עד 1 וחצי, הולכת לישון ב-7 וחצי, וישנה לילה שהיא קמה אולי פעם או פעמיים לאוכל בלבד. מאז שהיא נכנסה, בלילות מאוד קשה לנו, היא נרדמת רק ב-8:30-9 אחרי ששעה אנחנו יושבים איתה בחדר, כי היא לא רוצה להרגיש לבד. היא קמה בלילות בשתיים, שתיים וחצי, ורק רוצה לבוא ולהיות איתנו כדי להרגיש שאנחנו איתה. או שאשתי תישן איתה בחדר. לעדה בעצם, והיא תראה אותה רק ככה היא נרגעת, אחרת היא לא נרגעת.
כן.
מעבר לזה, בבקרים, כל פעם זה בכי וזה דמעות לפני שיוצאים לגן, ולא רוצה גן, אני לא רוצה גן.
קוקי.
בימים האחרונים זה התחיל עם לא רוצה גרביים, כי היא מקשרת שאם שמים גרביים, אז שמים נעליים
ואז הולכים לגן. איזה קוש קוש. כן.
כן. ואנחנו מאוד מנסים לדבר איתה גם ביום יום על אנחנו תמיד פה, אבא ואמא תמיד חוזרים לקחת אותך.
אוקיי.
אנחנו איתך תמיד. אבל עדיין זה קשה.
ברור. אלון, אלון, בוא תראה. קודם כל, העצה שאני אתן לך זה ללכת אחורה שני צעדים, כדי להרוויח את הקדימה אחר כך. קודם כל, ברור לנו שכל כך קשה לה. באמת, ההסתגלות, 30 ילדים, אין שימת לב אישית, לא תמיד רואים אותה ואת הצרכים שלה ואת הרצונות שלה באותו רגע, למרות שיש שם, בוא נגיד, גננת על כל 5, 6, 7 ילדים, אני לא יודעת כמה יש שם, 30 ילדים, רגע, היא רק בת שנתיים, כמה גננות יש שם? 3-4 לפחות.
כן, יש שם 3
סייעות. ברור, זאת אומרת, יש שם 4 נשים על 30 ילדים, ועדיין הרעש והבלגן, ובמיוחד עם הילדה בטמפרמנט שלה, אוהבת את השקט שלה, את הלבד שלה, את העליות עסוקה עם עצמה, באמת חייה...
לא, לא, לא יודעת כמה היא אוהבת את זה, כמו שהיא יודעת להסיק את עצמה, זאת
אוקיי.
הכוונה.
איך שלא יהיה, חייה כרגע בכאוס, באמת. והיא לא רוצה ללכת לגן. היא עדיין לא נהנית שם, עדיין לא טוב לה שם. עכשיו, לא טוב לה שם.
לא, אני אגיד עוד משהו קטן, שהוא די חשוב, אני חושב שהוא גם מעיב על הדבר, שאשתי מורה, אז חודשיים ביולי-אוגוסט היא הייתה בבית, וגם לי יצא להיות כל אוגוסט בבית, זאת אומרת, כל החודש וחצי האחרונים לפני הגן, היא הייתה רק איתנו כל יום, כל היום.
כל הדברים האלה, אלון, בעצם, רק רגע, מאירה, אני אצטרך עוד שעה, עוד דקה באיך לסיים איתך. אלון, יש לנו עוד דקה, ואתה נשאר על הקו, וממשיך איתי לאחרי החדשות. מאירה, תיקח את השיחה שלך. אבל בינתיים אני אמשיך. כל מה שאתה אומר לי, בעצם מצטרף למה שאנחנו, בוא נקרא לו הסיבה, על התובנה. אז יש לנו ידע, אנחנו מניחים, משערים, מנחשים, מבינים, למה כל התופעות שאנחנו, שקורים עכשיו, קורים. אנחנו מבינים למה בבוקר היא לא רוצה גרביים, כי היא לא רוצה ללכת, כי עדיין לא טוב לה, כי היא לא התרגלה. אנחנו מבינים שהיא מתעוררת בלילה, כי היא חולמת על זה, כי זה מפריע לה. אנחנו מבינים שהיא חוששת, הפרידה מאמא היא מעדיפה. ברור שהיא רוצה לראות את אמא או את אבא, ושמישהו יהיה לידה. אתם המשאב העיקרי, וכרגע היחיד שלה, לתחושת ביטחון. אז היא רוצה את נוכחותכם, וברור שהיא צריך לקרוע אותה מהידיים כשהיא מגיעה לגן, כי היא לא רוצה, היא לא רוצה לעבור לידיים של הגננת. אז זאת אומרת, את כל התופעות של הסבל, הפרידה, הקושי, ההתעוררויות בלילה, הבכי, את כל זה אנחנו מבינים. והוא הגיוני, ואני רוצה לנרמל לך אותו. הוא מוכר, והוא באמת מראה לנו עד כמה קשה לה. עכשיו, אנחנו מבינים עד כמה קשה לה, ועם לב שבור, אנחנו מסתכלים על הילדה הזאת הראשונה שלנו מסוס חיינו, ואומרים לעצמנו, מה הלאה? האם אני מונעת ממנה סבל ולוקחת אותה הביתה וממשיכה לגדל אותה לבד בבית ולוקחת מטפלת? או שברור שלא, אני הולכת לבית ספר, אבא, אני מלמדת בבית ספר, אבא הולך לעבודה. הילדה אמורה בסיכומו של דבר להסתגל למסגרת החדשה. זאת אומרת שאם ההחלטה היא שאני כל יום אמשיך לקחת את הילדה לגן, אני צריכה להתחיל לעשות דברים שיחזקו אותה, שינצחו בביטחון. נכון? על זה אנחנו מדברים.
נכון.
ואת זה, אליי, 40 שניות אני צריכה לצאת, ואת זה אני אעשה איתך מיד אחרי החדשות, יקירי. בסדר?
בסדר, גמור.
הנה, מאירה לוקחת את הטלפון, ולכם אני אומרת, תמשיכו להתקשר לאחת, לא, כן, לא, לא, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, ותשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. הנה, המוזיקה כבר כאן. תישארו איתנו, כמה דקות של פרסומות וחדשות, ואני חוזרת. ונמשיך את השיחה עם אלון.
מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
שלום, הנה אני כאן, חזרתי אליכם, מיכל דליות, כי בידי יום שישי בין 10-12, חוץ מבערבי חג, כן, ככה זה. עורכת ומפיקה את התוכנית שלנו עם מאירה פרץ, ועל הדיגיטל ופייסבוק לייב, שאני רומן ומיכל קדוש ומאורתה, ואחראי על השידור אליי קונפלד. אתם מתקשרות ומתקשרים אלינו ב-0552-103-103, או שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות, ל-054-70-103-70. די עם המוזיקה, תודה רבה אליי. יש לנו את אלון על הקו. אלון, אתה איתי, נכון?
כן, כן, אני פה.
אוקיי. למי שהצטרף עכשיו, רק ממש בכמה מילים בודדות, יש לנו קטנה בת שנתיים, ילדה מפותחת, מהממת, יודעת להסיק את עצמה, שהייתה במשפחתון קטן עם 5 ילדים, ונכנסה עכשיו לגן של עם 4 גננות וסייעות, אבל עם 30 ילדים, ומאוד קשה לה. היא בוכה בבוקר, היא לא רוצה ללכת לגן, ובלילה, לא שאלתי אותך איך אחרי צהריים, אבל בלילה...
ואחרי צהריים היא אנרגטית, היא איתנו, היא משחקת איתנו, היא לא עוזבת אותנו.
בגיל, אוקיי, לא עוזבת אותנו, היא משחקת איתנו, ובערב לוקח המון זמן להרדים אותה, ובלילה היא מתעוררת. עכשיו, כל הדברים האלה, בוא נגיד ככה, כל השיבושים עכשיו, הבנו אותם. הם נורמטיביים, אפילו להפך. אם הילדה הייתה הולכת ברצון ובשמחה, הייתי אומרת, מעניין, מעניין. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שבאמת, באמת, זה כל כך מובן וכל כך ברור. אני לא יודעת אם אתה שמעת כשסיפרתי גם כן בהתחלה. אצלי גם כן, במשפחה הייתה לי, סיפרתי, אתה שמעת אולי, אלון?
כן, כן.
כן, אין מה לעשות. אחד מהנכדים שלי רעד חודשיים. אחת מהבנות שלי הקיעה חודש. כל בוקר בדרך לבית ספר. אין, הילדים נורא מתרגשים. זה חתיכת סיפור הדבר הזה. אני מנסה רגע לחשוב, אני נזכרת, בשנות ה-30 שלי עברתי כמה עבודות, כי חיפשתי ככה מה יגרום לי הכי שמחה ואושר, עד שחזרתי ללימודים, ומאז אני עושה את מה שאני עושה איתכם עכשיו. וכל פעם מחדש, זה הסתגלות חדשה, והייתי חוזרת עייפה, המקום הזה של להחזיק את עצמי, ולהיות במיטבי, ואיך שמים לב אליי ולא שמים לב אליי, ולהכיר את הנפשות הפועלות, ומי נגד מי ואיך זה עובד, ומתי ניגשים למי, מתי ניגשים למה, ועייפים יותר, בוודאי. ואנחנו כמבוגרים, אז על אחת כמה וכמה נפשות כאלה קטנטנות ופרוחים כאלה כמו הבת שלכם, כמו בת שנתיים. לכן אנחנו מבינים. ומה שאנחנו רוצים זה לעשות שני דברים. אחד, אני מדברת עליו לבוקר, ואת השני אלון, זה מה שיהיה בערב כשמרדימים אותה. בבוקר. ברגע שהיא שמה גרביים, ברגע שאומרים לא רוצה גרביים, אז אומרים לה ותקשיב טוב, נותנים לה באופן ברור לגיטימציה לרגשות. אומרים לה, אני יודע שאת מתרגשת ללכת לגן. אל תגיד לה, את לא רוצה ללכת לגן. אני יודע שאת מתרגשת ללכת לגן. את עוד לא רגילה, מאמי, נכון? אבל יש לך לב חזק וגיבור, כזה גיבור. תעשה לה מין תנועה, משהו שידה קטנה באיזשהו אופן מכירה. ועוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, לאט לאט, את תהיה חברה של תמר, ותהיה חברה של מיכל, ויהיה לך נעים ונחמד. אמא הולכת לעבודה, אבא הולך לעבודה, ונגיד קוראים לה, אני לא יודעת מה, יעל ויעלי, הולכת לגן. זאת אומרת, אתה לא מתחיל ב, לא, אבל לא נורא, ויהיה לך טוב, ואין דבר, וצריך ללכת, והיא בעצם מרגישה את ה, בוא נקרא לזה, מה, זה, אני קוראת לזה ההתמסרות, ההתמסרות שלך לכאב שלה. אני רוצה, כן.
רק משהו קטן. אני עושה משהו מאוד מאוד דומה.
אז, אוקיי.
אני, שנותן לה לבטר, שאת, למה את לא רוצה גרביים?
ואז
היא מחבקת אותי, אומר לה, אבל את יודעת שאמא הלכה לעבודה ואבא גם צריך ללכת לעבודה ונחזרו לקחת אותך.
אבל כל הלמה הזה, מהיום תפסיק לשאול את הילדים, את הילדה למה. באמת, גם אם היא הייתה בת ארבע, אתה חושב שהיא הייתה אומרת, אני לא רוצה כי אני מרגישה שם בודדה ומתוסכלת ועוד לא הסתגלתי לאנשים, מה אתה מצפה שתגיד לך? חוץ מזה למה לשאול את הלמה, אנחנו יודעים למה היא לא רוצה גרביים. לא שואלים ילד כזה קטן למה. לא עושים לילד שיקוף לתת מודע שלו. וחוץ מזה באמת, אני יודעת למה היא לא רוצה. זה כמו ילד שנתתי לו שני ארטיקים, ועכשיו הוא לא אוכל צהריים, אני אגיד לו, למה אתה לא אוכל? ברור לי למה הוא לא אוכל, מיליתי לו את הבטן עם גלידה. לא שואלים אותה למה. לא מתייחסים לנעליים עצמם. להפך, ישר אני מראה לה שאני רואה אותה ומבין אותה. ואני אומר לה, מאמי, אני יודעת שאת לא רוצה נעליים, כי את מתרגשת ללכת לגן, אבל את יודעת שאבא יביא אותך, אמא בעבודה, אבא הולך לעבודה, ויעלי הולכת לגן. זה לגמרי משהו אחר מה שאני עושה, ממה שאתה אומר. אתה לא, נכון, אתה מבין אותי? אתה לא שואל שאלות, אתה לא מקשה קושיות, אתה אומר לה, אתה כאילו אומר לה, אני מבין אותך, אבל זה מה שיקרה, מאמי. וזהו, זה עם המון אהבה, המון אמפתיה, מלא חמלה, אבל באופן מאוד ברור, כמו שאתה בעצם עושה, בלי עוד פעם אמא הלכה לעבודה, אבל מה מעניין אותה שאמא הלכה לעבודה? היא רוצה להישאר איתך בבית. מה היא יודעת מהסדר העולמי? בכלל, מה זה העבודה הזאת בכלל? איזה מין דבר מופשט זה? מה זה אמא הלכה לעבודה? אתה חושב שהיא יודעת מה זה עבודה? שואלים ילד קטן איפה אמא שלו, אז הוא אומר בבדה. מה הוא מבין מה זה הדבר הזה? מה המשמעות של זה? מה זה אומר? למה היא הולכת בכלל? אז מה אם היא בבדה? מבחינתה היא בבדה, זה כאילו איפה אמא, אמא בחיפה, אותו דבר מבחינתה. אני רוצה את אמא אצלי בבית, אני לא רוצה ללכת לגן. לכן, כאילו הציפייה שתהיה פה איזשהו סוג של תובנה, לא, אין. אני אומרת את זה רק כדי לסדר את סדר העניינים, סדר העניינים של עולמנו.
כן.
המבוגרים הולכים לבבדה, וילדים הולכים לגן. ועושים את זה עם המון אהבה וחמלה, אבל לא רחמים. זאת אומרת, לא כזה, אלא להגיד לה, אני יודע, מתוקה, את לא רוצה נעליים, את לא רוצה גרביים, כי את, לא כי את לא רוצה ללכת לגן, כי את מתרגשת בגן עוד, כי עוד לא התרגלת, נכון? לא התרגלת. היא תבין כל מילה, אבל עוד מעט תתרגלי, ליעל, לתמר, למיכל, וגם נועם שם ראיתי אותו. זהו. זה העניין, ואתה לוקח אותה, והיא נורא נורא בוכה, וכל פעם שהיא בוכה, אתה מסתכל עליה, אתה מחייך, אתה מלטף, אתה לא חייב לענות במלל. כשילדים אומרים משהו, לא צריכים להחזיר להם בתשובה, לא צריכים לענות להם כל הזמן. הם צריכים להבין שאני שם, אני רואה, קלטתי, הבנתי. לא תמיד יש איזה מענה. ועוד פעם לגדת אותו דבר, ועוד פעם אני חוזרת על אותו דבר, ועוד פעם אני מסבירה את אותו דבר. מיותר. מספיק מבט עיניים. אני מאוד אוהבת מחוות, ג'סטות, של מבט עיניים, של נדרוש, של קריצה, של ליטוף. זה עושה את העבודה הרבה יותר טוב מה שמילים. הרבה יותר טוב. דרך אגב, אנחנו יודעים את זה גם מהמדע. יש לנו כולנו, הקליטה של המוח מנוירוני המראה, יש לנו הרי בתוך חלק מההתפתחות, יש גם נוירוני מראה, מזה ילדים לומדים. נוירוני מראה, ברגע שהילד רואה את הבעת הפנים שלך למשל, תוך נדמה לי 0.02 שנייה, זאת אומרת חלקיק המיליונית של השנייה, היא קולטת מה עובר עליך. כאשר קליטה של מה שאומרים במילים היא פי 30 יותר לאט. תראה איך המוח עובד. עכשיו, לכן מה שהיא צריכה זה לראות אותך מחייך, והמילים הם משהו ששם מרגיע. זה הבוקר, אלון. טוב. ואם היא בוכה באוטו, לגעת לה בברך, ללטף, לעשות עם הראש, אני שומע אותך מתוקה שלי. עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע, ומיכל תיקח אותך הגננת לחיבוק גדול, 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 גדול. אתה מבין, אתה לא שוב מתמסר ללא רוצה ולא רוצה, ושוב להסביר, ושוב עבודה, ושוב אין ברירה, היא כבר הבינה. עכשיו אני רק בעצם עם הלב שלה. זה אחד. ואז הגענו לערב. אני אומרת בערב, תנו לה את מה שהיא צריכה. שהיא גם לרגע לא תחשוב שאתם מתכוונים ללכת. תגיד לה גם, תגידו לה מהערב, אני לא יודעת אם זה תקף עכשיו, כי יום ראשון שני כבר אין גן, ואני לא יודעת מה קורה בגן שלה בשלישי, רביעי, חמישי. ואחר
יש,
כך... יש.
יש לה.
אוקיי, ובכל המועד סוכות, יש לה
יש,
גם?
יש כמה ימים.
מעולה, מעולה. זה, זה, זה יקל עליה מאוד. אז, 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 אז מהיום, בוא נגיד עד... מה, אמצע אוקטובר, באמת. כל מה שאנחנו רוצים זה להחזיר לילדה את הרוגע של שנת הלילה. את השקט בזה שיכולה להרשות לעצמה לעצום עיניים ואני לא אעלם לה. זה מה שאני רוצה להקנות לילדה, לגוזל הקטן הזה בין השנתיים. כי באמת היא עוברת טלטלה מאוד רצינית של הסתגלות לגן. ולכן, אז מצד אחד כאילו אני קשוחה בבוקר, אבל אני קשוחה מתוך הרבה אהבה, ואני כן מספקת לה את הרוגע שהיא צריכה בלילה. דרך אגב, אתה אמרת לי, הייתה מתעוררת שפעמיים בלילה לאכול. ילדה בת שנתיים לא צריכה לאכול בלילה. ילדה בת שנה לא צריכה לאכול בלילה. אם היא לא בתת משקל והיא מתפתחת טוב. אבל אנחנו... זה סיפור אחר. טוב,
כן. אז... לא, זה... גם, זה גם משהו שאנחנו כן. מאוד רוצים לגמול אותה
כן.
מהבקבוק בלילה. הבעיה היא שהיא לא, לא אוכלת טוב כל כך ארוחת ערב.
בסדר, זה גם כן לא נורא, זה גם כן לא סיבה. אפשר ללכת לישון בלי לאכול טובה או חטר. אבל עזוב, זה לא להיום, זה לא לעכשיו. נניח לדברים האלה, אוקיי? עכשיו, בפעם הבאה שאתם מרדימים את הקטנה, מבחינתי אפילו היום, בלי קשר לשום דבר, להגיד לה, נכון, את יודעת שאת הולכת לישון הרבה פעמים, אמא ואני חשבנו שמהיום, כשאנחנו מכניסים אותך למיטה ואת הולכת לישון, או אמא או אבא יושבים פה בכיסא הזה, היא במיטה תלול, נכון? עדיין. מעולה, כמה שיותר תסחוב את זה, תמשכו את זה. לא צריכים להעביר ילדים למיטה כל זמן שהם לא מטפסים ולא נופלים ולא זה. מיטה תלול זה מהמם.
אז הוא קצת התחיל לקפוץ ולהרים רגליים שאשתי פוחדת מזה.
צודקת.
אני קצת עדיין פחות פוחד מזה.
אוקיי.
אבל יש לנו סיפור שהאחיין שלי עשה בדיוק זה ודפק
קפיצה מהלול. ברור.
דפק קפיצה מהלול.
תקשיב, אני פעם...
אני מפחדת.
אני פעם שכחתי לסגור את הלול, תאר לעצמך. לא, עזוב, אנחנו בני אדם. אבל זה שהיא מרימה רגליים, זה עוד לא אומר שהיא מסוגלת לעשות את זה ולעמוד. אז בסדר, זה השלב הבא. לא הכל בבת אחת, אלון, אי אפשר הכל בבת אחת. לא עושים יותר מדי תהפוכות. ולכן, אבל אומרים, ומהיום, אמא ואבא שומרים עלייך. את זאת המילה, אנחנו יושבים ושומרים עלייך, ואתם יושבים שם, בידיעה שאתם לא הולכים. ולא עם הטלפון, אני לא רוצה שיהיה בחדר של האור כחול. וגם לא לתת לה לראות את הטלפון קודם. האור הכחול מוריד את רמת המלטונין, ואז קשה לילדים להירדם. זה לא כמו טלוויזיה, טלוויזיה היא רחוקה. עושים את זה המסכים, הטלפונים והטאבלטים. לכן, לא לתת לילדים מסכים קטנים, לפחות שעה לפני השינה, זה אחד. שתיים, להכניס אותה לחדר בשעה הרגילה, היא עייפה, היא צריכה לישון, לשבת לידה ולהגיד לה, אמא ואבא לא מדברים. רק שומרים על מיכל יד שהולכת לישון. לא מדברים קוקי. ואז היא שמה ראש, היא כל פעם מסתכלת. היא כל פעם תרים את הראש לראות שלא הלכתם.
נכון.
אל תלכו, אל תתכוננו, שבו שם, תעשו קולות של הרדמות, תעשו קולות של נחירה מבחינתי, תנוחו קצת, לא יזיק לכם, גם לכם חסרות שעות שינה. מהלילות האחרונים ומזה שאתם כבר שנתיים מתעוררים בלילה. תרדמו, לא יקרה כלום. ואז אם מתעוררת בלילה והיא קוראת לכם, תעשו את אותו, את אותו דריל. תבואו, תנו בקבוק, מה שהולך, ותישארו שם. מבחינתי שיש שם המזרון שתוכלו להיכנס ללכת לישון. אני, כמו שהתחלתי ואמרתי לך לפני החדשות, אני לוקחת אתכם שני צעדים אחורה. כי כרגע, מבחינת ההרגל של הילדה, כי כרגע מה שחשוב לי, זה תחושת הביטחון של הילדה, ולהחזיר לה את שנת הלילה. זה יותר חשוב. את ההרגל שאני ישנה שם, אני יכולה לעקור גם עוד חודשיים, שלושה. הבנת את הקטע?
כן.
זה העניין. אי אפשר, אי אפשר, אי, לאכול את ההוגה ולשירות השלמה במקרה הזה. אי אפשר. כי אנחנו לא רוצים לעשות את זה לילדים. הרי מה היו עושים לילדים פעם? את הבוכה, היו אומרים שלום, לילה טוב, יוצאים, סוגרים את הדלת, הילדה את הבוכה שעתיים ונרדמת. במי למחורת לא הייתה בוכה יותר. כי מבינה שאין טעם. אז אנחנו לא שם. אנחנו לא עושים דברים כאלה לילדים יותר. ולכן זה יותר עבודה עלינו. אבל זה עבודה שיש בה פחות פגיעה בציפור הנפש של הילדים. לזה אנחנו חותרים. ואני כן רוצה, בחודש הזה, שהוא כל כך חודש מטלטל וקשה לה, להקנות לה תחושת ביטחון. אל תגידו מצוקה, אל תגידו נטישה, אל תתנו לאף אחד להרעיל אתכם במילים המסוכנות האלה. היא לא, זה לא, ולא, ולא, ולא. תנו לה להתרגל לאט, לאט. אם אתם שקטים על הגננות, ואתם יודעים שרואים אותם, ומדי פעם היא שולחת תמונות שהילדה לא בוכה, והיא קצת רגועה.
אז זהו, אתמול שלחו לנו הרבה תמונות שהיא משחקת, ואפילו התחבקה עם אחת הילדות בגן.
אוי נהדר.
ואמרו לנו, שהיא קודם כל תמיד במגמת שיפור בגן.
יופי.
אחרי שאנחנו הולכים, אמרו לנו שהיא מאוד אינטליגנטית, והיא עושה מה שהיא רוצה.
מה, מהממת, שזה נהדר. זאת
אומרת, בחלוקה היא יכולה לשבת עם אחת הגננה, הם מתחלקים לקבוצות כמו שאמרת.
כן.
אז קבוצה אחת אוכלת פירות, ואז היא רואה שהקבוצה השנייה נכנסת לאכול פירות, אז היא עוברת להיות עם הקבוצה השנייה, כי היא אוהבת לשבת היא אוהבת פירות.
כן, נו בבקשה. זאת אומרת שהיא מתחילה לממש את עצמה, היא מתחילה להוציא לפועל את הרצונות שלה. היא מתחילה לחזור לעצמה, שזה אומר שזאת ההסתגלות. ומה שאנחנו צריכים זה להקל עליה בבוקר על ידי זה, שלא נעשה מזה סיפור יותר, קצר, ענייני, אוהב, עם מינימום מילים, מינימום דיבורים. מבט עיניים, ליטוף, להלביש את הילדה, לשטוף לה את הפנים, אנחנו הולכים לגן, יש לך לב חזק, 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 ואת תתרגלי עוד מעט, כי הפרידות הן גם קשות. ואחר כך בלילה, בואו נקנה לה בחזרה את השקט שהיא צריכה והיא רוצה, ואני מציעה לכם שבשלב יותר מאוחר, בואו נגיד אחרי החגים, ממש אמצע אוקטובר, סוף אוקטובר, הדרכת הורים, כדי לטפל בנושא של הלילה וההתעוררויות. אבל אחר כך, בואו ניתן לה קודם להסתגל, לחזור לנורמליזציה, לחזור להיות ידה קטנה, שמחה, מאושרת, להיפרד בשקט, זה מה שצריך קודם כל.
בסדר גמור. תודה רבה, מיכל.
יש אלון? אתה מסודר?
כן.
יופי, יופי, יופי.
תודה רבה, מיכל.
תודה גם לך.
שתהיה שנה טובה וחתימה טובה.
אמן, אמן. גמר חתימה טובה. ולכם, כל מי שיקשיב או שמע רק את החצי הראשון או משהו כזה, תיכנסו לאפליקציה שלנו 103 FM, לכו שם על הקווים האלה, יש שם תוכניות, תגללו עד שתראו אותי עומדת שם, תקליקו עליי ותיכנסו לכל השנים של הדרכות הורים, וגם לתוכניות האחרונות של היום, ככה יהיה בולט לכם. תקשיבו, תקשיבו לזה שוב ושוב ושוב, כדי לחזק את עצמכם, כדי אולי מחמצתם דברים, תוך כדי משפטים. אוקיי, ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום רב.
וברכה, היי.
מתיש, הקשבנו לשיחות, אני מעריץ את היכולת שלך.
תודה, 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 תודה. אני אוהבת את זה. אני פשוט מאוד אוהבת את זה, כן.
גם אנחנו, יש לנו הרבה ילדים. תשמעי, אני חושב שהכותרת של השיחה אולי זה איך לגרום לילד אחריות עצמית, שהוא יהיה אחראי בעצמו ולא צריך להגיד לו כל הזמן מה לעשות. אנחנו דיברנו,
נהדר, כן
כן, יש לנו איזה ילד, ילד נורמלי, מדריך בצופים, הכל בסדר, בבית ספר, אין שום בעיות.
אז מה, אז הוא כבר בן 15?
כן, זה ילד בן 15, הוא הכי, הוא מאוד ענייני, זאת אומרת, מצד אחד אם אומרים לו משהו, תשמע, באותו רגע שאנחנו לידו, אומרים, אסור, זה אומר, טוב, יאללה, בסדר, והולך, כאילו, מצד והולך, כאילו, בשנייה, לא אכפת לו.
אוקיי.
הוא מבין שעדיף לו לעשות מאשר להתווכח ולריב, הוא פשוט לא, את יודעת, לא, הוא מאוד ענייני.
הוא מאוד ענייני, הוא לא, הוא גם מבין אתכם, הוא גם מכיר אתכם מצוין, הוא יודע שברגע שאמרתם משהו, זאת הבניית הסמכות, הוא סומך עליכם, ברגע שאמרת לא, זה לא יקרה, הוא קם והולך. הוא לא ישבור את הראש בקור, אתה מבין? זה, כן, זה בדיוק הסמכות, הילד סומך עליך, הילד יודע שאתה אומר משהו.
עם האח הגדול שלו זה ויכוחים של שעות, כי הוא גם יותר גדול, אז הוא מתיש,
אל תתווכח איתו, אל תענה לו, תגיד לו, אני סיימתי את השיחה הזאת, אבל 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 אבל, אני את השיחה הזו סיימתי, ותתרחק, הוא יגיד, אבל אבא, אבל 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 אבל, תגיד לו, נראה לך שאני מתווכח? אני סיימתי. תראה, כשהורים אומרים לי, הילד מתווכח, זה לא הילד מתווכח, זה אני מתווכח איתו. תלמדו לא לענות ולא להתווכח בחזרה. תסתכל עליו ותגיד, לא, אני מבין שאתה מתעקש, אני סיימתי את הוויכוח הזה. אבל אבא, אבל תראה, אבל אם אתה לוקח, אבל אני סיימתי את הוויכוח הזה. אבל אבא, אבל אבא, אבל אני חייב להסביר לך, ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך, אבל אני...
למרות שהוא מ-18 והוא,
את יודעת,
חכם וזה.
אבל אם אתה עומד על דעתך, בטח שהוא ינסה לשכנע אותך, אבל אם אתה עומד על דעתך ויש לך אג'נדה מסוימת ונראה לך שאתה צודק, למה אתה נכנס לוויכוח הזה?
כן, אני מסכים.
אוקיי, יאללה.
נקודה עם הקטן אבל.
כן, נדבר.
עושה דברים אחרי הגב, משקר, לימדו אותם בצופים לדעתי לעשות טונה מאושנת, לפתוח קופסאות טונה, לשים עליה נייר וזה יוצא מאושן. אז מתי שאנחנו נגיד לא בבית או לא חוזרים או זה, פתאום הם הולכים ועושים כזה טונה מאושנת, ועכשיו אני לא מרשה, זה יכול לשרוף את הבית, זה יכול... אבל בכל זאת עושים, משקרים, מחביאים את הקופסת טונה בחצר איזשהו.
אוקיי.
זיתים, זה הדוגמה שנתתי לך פעם קודמת. אוכלים זיתים וכאילו זורקים את זה מתחת לספה או בחדר איזשהו, כי אוכלים יותר מדי, זה מלח, זה טעים, אני מבין, זה עושה טוב למוח, המלח של הזיתים, אבל אוכלים יותר מדי, אז כל פעם שאת יודעת, זאת אומרת, הוא פשוט עושה דברים, קונה כל מיני שקויות, למרות שיש לו פיצי בגרות, קונה כל מיני שקיות וחטיפים, ומסתיר ומסתיר.
אז אני עוצר, רגע, אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך, כי אני רוצה רגע לחלק את מה שהילד עושה, לדברים שיש לך עליהם השפעה ושליטה, ולדברים שלא. על הילד אין לנו שליטה. אם יש בבית טונה, ואני לא בבית, אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות טונה מאושנת. אם יש לו כסף, אני לא יכולה לגרום לו לא לעבור בפיצוצייה, ולקנות את השוקולדים האלה שלא טובים לו. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין, על הילד אין לי שליטה. לא רק זה, יש לך כנראה ילד טוב, הוא בצופים, הוא מדריך בצופים, הוא כנראה בסדר בלימודים, הוא מקבל את הסמכות שלך. אבל מצד שני, הוא נער בן 15 בגיל ההתבגרות, שעושה כל מיני דברים שבא לו, וזה גם מראה את המרדנות, וזה גם למה? כי הוא יכול. זה אחלה גיל לעשות דברים כי אני יכול. זה גם גיל מאוד מסוכן, כי גם שיקול הדעת והקבלת ההחלטות הם מאוד דלים, בגלל המצב הקוגניטיבי שלהם, לכן דרך אגב גיל ההתבגרות זה הגיל הכי מסוכן, כי כל ה...
עד גיל 30,
עד כן, לפעמים זה קצת פחות, אבל פחות או יותר. עכשיו, אז אני חוזרת רק רגע, תגידי לי, מאיר עלי, אני לא צריכה, לא הייתי צריכה לצאת לפרסומות? לא. אז אני חוזרת רק רגע, אני צריכה ללמוד לסמוך עליה שצריך, את אומרת לי באוזן. היא מעלה את האישה.
אני מדבר עם הילד, איך לסמוך עליו?
יפה. אז עכשיו, אז קודם כל אנחנו מבינים שאני לא יכול לגרום לו לעשות שום דבר שאני רוצה, או אני לא יכול לגרום לו לא לעשות מה שהוא כן רוצה לעשות. קודם כל את זה אני מבין. ועכשיו אני רוצה לראות עד איפה יכולתי מגעת. מה אני יכול לעשות? למשל, אני נותנת לך דוגמאות מצחיקות, אבל אני רק רוצה להדגים לך את השליטה שלנו במצב, לא בילד, לא בילד, במצב. אם אני יודעת שהילד עושה טונה מאושנת, וזה מפחיד אותי, ואני לא מסכימה, והוא מסתיר את זה ממני, לא יהיה בבית יותר טונה. אם אני יודעת שכשהוא אוכל זיתים, וגם לאחרים לא יהיה טונה, ברור. זה כזה כמו שאם יש לי בבית ילד או ילדה שמנים, אני לא אביא עוגה ביום שישי, כי כל הרזים יכולים לאכול עוגה, ואני אגיד לילדה השמנה, אל תיגי. אני לא אביא עוגה, אף אחד לא יאכל עוגה אצלי בשבת. אותו דבר גם פה, אם אני יודעת שהילד אוכל זיתים, ולא בא לו לקום, והוא נורא נהנה, והוא מחביא את החרצנים מתחת לזה, אז או שאני, אז או שאני אוסף את החרצנים ושמה לו בילקוט, אבל לא רוצה את זה. אין יותר זיתים בבית. זאת אומרת, אני בעצם רוצה להראות לך, אני לא אומרת שלך תעשה עכשיו מה שאמרתי, אני נותנת לך, אני משתמשת בשני דברים שאמרת לי, כדי להראות לך, פה יש לך יכולת לגרום לזה לא לקרות יותר. אבל אתה לא יכול לגרום לו לא לאכול את השוקולדים, כי הוא מרוויח את הכסף לבד, והוא קונה את זה לבד בפיצוציה.
אבל... אז איך, איך נותנים, איך מסבירים אחריות אישית, שיהיה לו את התמריץ, אבל... לא לשרוף את הבית?
אבל אין לו תמריץ לשרוף את הבית, הוא בסך הכל רוצה לעשות טונה מאושנת. למה אתה חושב שהוא ישרוף את הבית? הוא רק רוצה לעשות טונה מאושנת, והוא בן 15, ואם הבית יעלה באש, הוא יחבא. הוא בן 15, הוא לא בן 5.
נכון, הוא לא...
אז הוא ישרוף את הבית והוא ילמד לא לעשות טונה מאושנת יותר. תקשיב, אנחנו הולכים פה לקיצוניות. הילד לא עושה זה בשביל לשרוף את הבית. ילדים עושים דברים מסוכנים. אני זוכרת את הבנים שלי עושים מדורות בלאג בעומר, ומסובבים בפנים צמר פלדה. אתה יודע כמה... או זורקים פנים הקופסאות שימורים בשביל שיתפוצצו. לא, עזוב, ילדים עושים דברים מסוכנים. במיוחד בגיל ההתבגרות. מה, אני יכולתי להיות במדורה ולא לאפשר לו לזרוק קופסת שימורים למדורה כדי שתתפוצץ, ואחד וחלילה תהרוג איזה ילד? או לעשות קרפור. הם עולים עם האופניים ונוסעים על המעקה. אני יכולה, לא, אני יכולה להיות שם ולא, ולהחזיק לו את האופניים? או לא לקנות לו אופניים, יופי, לא קניתי לו אופניים. אז הוא עושה זה עם אופניים של השכן, של החבר. אתה חייב להבין, אתה, המילה שאתה אומר על האחריות אישית, לילד שלך יש המון אחריות אישית. הוא מכין את הפעולות שלו שהוא צריך לילדים, הוא אחראי על ילדים שהוא המדריך שלהם, הוא הולך לבית ספר, הוא עושה שיעורים, הוא פחות או יותר בסדר בלימודים. יש לו המון אחריות אישית, מה אתה רוצה ממנו?
אז אם נגעת בבית ספר, לפעמים הוא, אתה יודעת, הוא רק השנה קיבל טלפון, אנחנו מאוד, אתה יודעת,
וואו, וואו, בגיל, וואו.
אנחנו לא, עד כיתה ט' אף אחד לא קיבל את הטלפון, לכל הגדולים עכשיו יש, הוא קיבל עכשיו.
אוקיי,
אנחנו בלי טלוויזיה בבית, אז אנחנו...
אוקיי, אוקיי.
אז אני רק אומר, בבית ספר עכשיו עם הטלפון, הוא לפעמים, את יודעת, הוא יוצא משיעורים, הולך לספרייה ומשחק שם עם המחשב, לפעמים הוא מחמיץ שיעורים, אז הוא צריך להשלים, אז הוא, כאילו, הוא לא 100%, הוא תלמיד טוב.
אבל אבא, אבל אבא, אבל אבא, אני אומרת לך, עצת זהב, אל תסכים לקלקל את היחסים שלך עם הילד הזה בגלל מה שקורה בבית ספר. אם הוא עוזב את הכיתה ויושב בספרייה ומשחק במחשב, זה המדיניות של בית הספר לפתור את העניין הזה. לא אתה. אל תקלקל את היחסים שלך עם הילד. יש לך ילד מקסים שעושה טונה מאושנת וזורק את החרצנים על הרצפה.
מחמיץ שיעורים ומקבל חיסורים.
אז שבית ספר ידאג לזה. למה הספרייה לא נעולה? למה המורה שרואה שהילד לא בכיתה לא יורד לספרייה ואומרת לו פה לכיתה, פה 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 פה, לכיתה?
כן.
מה? למה אני צריכה להריב עם הילד באבא אחרי צהריים, למרות שהוא גם תלמיד טוב, והולך לצופים או לתנועה או לבני עקיבא, והוא חמד של ילד? למה אני צריך עכשיו לקלקל? לא, תקשיב, זה של בית ספר, זה לא שלך. אל תסכים, אני אומרת לך. יש לך ילד טוב שמתנהג כמו בגיל ההתבגרות. והוא לא דומה לאחיו, הוא אחר, הוא שונה, הוא מקבל סמכות, הוא מקבל מרות. אם בבית ספר יהיה מישהו שישים לב שהנער הזה לא בכיתה, אז הוא ישלח מישהו אחר לספרייה, כי כבר אנחנו יודעים שהוא שם, ויגיד לה, המורה אמרה שתעלה. כי אם אתה לא עולה, הוא מוריד לך 10 נקודות במבחן. עזוב אותי עם החיסורים האלה בחייך, כאילו זה משפיע על הילדים. לא משפיע עליהם.
אין דרך לגרום לו להיות יותר אחראי.
יש. אבל... תראה, גם בדוגמאות שנתת לי, מצד אחד אני רוצה רגע, אני רוצה שתבין, הוא ילד מאוד אחראי. מאוד. איפה? כשמתאים לו. כשבא לו.
שיש תמריץ, בוודאי.
כן, עכשיו, התמריץ זה לא תמיד כסף או כבוד, זה גם להגיע לבני עקיבא ולהיות עם הנערים שלך, זה ללכת לטיול, זה להיות נחמד אל המורה, זה תמריץ, זה מוטיבציה, נכון, אוקיי. עכשיו, אין לו שום תמריץ, בא לו. עכשיו, כל הדברים האלה שאתה נתת לי, הטונה המושנת או החרצנים של הזיתים, או עוד דברים שהוא עושה בבית, זה נורא טיפוסי לגיל הזה, של יאללה, מחפת לי, בין 15, אני זורק, אני מנסה. לא צריך לקחת את זה כל כך כבד וברצינות.
אפשר להסביר, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה להסביר.
לא, אפשר לבקש, להסביר אין צורך, הוא מבין. מה, נער בן 15 שזורק את החרצנים על הרצפה, אני צריכה להסביר לו שזה לא יפה ולא ראוי, מה, הוא לא מבין? אני רק צריכה לבקש, אני לא צריכה להסביר,
אנחנו... שישלוף את החדר כל יום,
גמרנו, לא, זה כבר תוצאה. זה כבר לא להסביר, זאת כבר תוצאה. זה התוצאה של... אולי, אבל לדעתי לא יעניין אותו. הוא בן 15, מה אכפת לו עם החדר מטונף? לא אכפת להם בדרך כלל. חוץ מזה, מה אני מנסה? להניש את הילד? לא. ללמד את הילד? לא.
תסביר למה שהוא עשה.
לא.
שיתוף
אחריות, והתקן
את מה שהוא עשה.
בסדר, אבל שוב, אבל שוב אני רוצה שתבין, במה אתה תלוי אם זה יקרה או לא יקרה, זה לא תלוי בך, תלוי בילד. ונגיד אני באה ואני אומרת לו, ירין מהמם שלי, תקשיב, אני לא סובל יותר את הנושא הזה של חרצנים, ואני חושב שזה לא התפקיד של אמא ושלי לאסוף את החרצנים של הזיתים. ומהיום, בהחלטה משותפת עם אבנים החלטנו, שאתה אחראי על החדר שלך, ואתה שוטף אותו ומנקה אותו. עם החרצנים, בלי החרצנים. והוא יגיד, בסדר, אני רוצה שאתה תתכונן לזה, שהחדר שלו עכשיו ייראה כמו פח. כי הוא לא יעשה כלום. כי זה לא מעניין אותו. יהיו שם חרצנים, יש שם שריות פיצה, יש שם נמלים, יש שם כל העבודות שלו, הוא יחיה עם זה בשלום.
יש לו אח בחדר שהוא מאוד מאוד מסודר והוא גם משתגן.
אז האח יסדר? אז האח יסדר כי הוא לא מסוגל לחיות בבלגן הזה. יש חלוקת תפקידים גם בין אחים. וזה יהיה ביניהם, אל תתערב בזה בשום פנים ואופן. תן להם לריב, לדחוף אחד את השני, לריב, להתעצבן. אז או שזה יגרום לקטן לא לזרוק חרצנים, או שזה יגרום לגרדול לסדר את החדר, אם הוא רוצה לחיות בחדר מסודר. אין, אתה חייב לדעת שכל מה שאתה מתחיל במילה אתה, כנראה לא יצא לפועל.
אתה כאילו מבחינת להאשים.
לא, אתה מבחינת לעשות. אתה תשטוף את החדר, אתה תרים את הדברים שלך, אתה זה, אתה זה. לי, אם זה היה הבן שלי, הרבה יותר קל היה לי להגיד, מה מתקשיב, אני לא הולכת לריב איתך על חרצנים. לא, אני לא הולכת לריב איתך. ואני הייתי עושה אחד משניים, כי אני מכירה את עצמי, ואני גידלתי גם ארבעה. הייתי אומרת לו, תקשיב, אני לא סובל את הדבר הזה, רק שיהיה לך ברור, אני פעם ביומיים נכנסת לחדר, מחפשת חרצנים וזורקת, מגיל אותי שאתה עושה את זה. זה לא הוגן, זה לא יפה. אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שאתה אמור לעשות את זה. אבל הבית שלי יהיה נקי. יכול להיות, אז הוא זורק חרצנים, אני מנקה, והפסקתי לחשוב על זה. אבל אני הייתי באפשר גם משהו אחר. הייתי אומרת לו, תקשיב, אני לא הולכת לריב איתך על חרצנים של זיתים, לא הולכת לקלקל איתך את היחסים שאתה נער מדהים בעיניי, הנושא של חרצני זיתים, מהיום אין זיתים בבית.
והדברים האחרים, תראי, לכן נתתי לזה כותרת, אחריות איתית, נגיד שהוא איזה חצי שנה הזניח את הלימודי מתמטיקה, קיבל 70 במקום 90.
כן.
יש לזה השלכות.
ברור, 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 ברור. אני לא יודעת, אתה יכול לנסות לשחד אותו, ולהגיד לו אם אתה עולה בעוד 20 נקודות, אתה מקבל סקטים, או אתה מקבל, אני לא יודעת מה, לאופניים את הקטע החשמלי, כי בגיל 16 מותר, או אנחנו קונים לך כרטיסים למשחק שנורא רצית לראות שעולה 700 שקל כרטיס למשחק הדורסל, whatever, משהו כזה. אתה יכול לנסות שחד אותו, אולי זה יעבוד.
אחרת פשוט לקבל את זה? זאת אומרת, אין מה לעשות?
לא, 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 מה לעשות אין, לא. מכיוון שאני לא יכולה לגרום לו לשבת וללמוד. הוא עדיף עכשיו יותר, הוא יותר מעדיף להיות בשבט עם החבר'ה שלו, או להתחיל עם הבנות, מאשר ללמוד מתמטיקה. אני לא יכולה לגרום לו ללמוד מתמטיקה. אני יכולה לראות שלא יצא מהבית. אני יכולה לא להרשות לו ללכת לצופים, ולעמוד ליד הדלת, לא לתת לו לצאת. אני יכולה. אני יכולה לאיים עליו. אם אתה לא עולה ב-20 נקודות, אתה לא מקבל יותר את זה, ואת זה, ואת זה, ואני גם לוקח לך את הטלפון. אתה יכול לעשות כל מיני דברים שתלויים בך. השאלה מה זה יעשה לטיב היחסים, השאלה האם זה ילמד את הילד להיטיב את הציונים שלו במתמטיקה, או שזה רק יגרום לו להתרחק ממני יותר. אני לא יודעת. אתה מכיר את הבנים שלך יותר טוב.
את אומרת, זה לא שווה לגרום לו להתרחק.
אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל לדאוג למערכת היחסים, ואני כן חושבת שאנחנו כן צריכים למצוא איך עדיין אני יכולה לגרום לדבר הזה לקרות. כי יכול להיות שאני אומר לו, תקשיב, אני לא מקובל עליי הירידה הזאת במתמטיקה. לא מקובל עליי, אוקיי? לכן, מהיום, אתה יודע מה? תלך לספרייה, או היום, או ביום ראשון, לפני לחנות ספרים, לפני שנכנס היום כיפור, ותבקש את הספר שלי ושל שרון פאר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים. תקרא שם, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, זה רעיונות עם הורים, שהילדים שלהם הם פורצי דרך ומעוררי השראה. ותראה מה עשה עם המתמטיקה, למשל, אבא של מי שהיום הוא מנכ״ל גוגל. למשל. כן, גם כן יש לו שלושה בנים, תראה מה היה שם. עכשיו, אתה יכול לעשות המון דברים. אתה כל הזמן צריך רק לבדוק האם זה מקרב אותי למטרה, האם אני יכול לאכוף את זה על הילד, האם הוא ישתף איתי פעולה. כי אתה אומר לו, תקשיב טוב, אתה ירדת ב-20 נקודות לא מקובל עליי. מהיום, פעמיים בשבוע, יש לך חונך, אני מממן אותו, שיושב איתך למתמטיקה, לסגור את הפערים. עכשיו, אתה תשב ותלמד. כי אם לא תשב ותלמד, אני הולך לשבת ומדבר עם המפקדים שמעליך, אני לא מסכים שאתה תחנוך ילדים אחרים על חשבון הלימודים שלך. אתה יכול לעשות את זה? בוודאי שאתה יכול לעשות את זה. אתה רוצה לעשות את זה? אולי, זה שלך. תחליט. וזה גם יכול לעבוד.
תחנוך ילדים אחרים, כלומר צופים.
נכון, וזה גם יכול לעבוד. יכול להיות שזה יעבוד. אם אתה מאיים עליו ואומר לו, אני הולך לדבר עם מי שמעליך, אתה לא יכול להיות, אני לא מוכן שהצופים, זה שאתה מחנך ילדים ומגביב והולך פעמיים בשבוע לפעולויות ועוד, יגרום לך לרדת ב-20 נקודות מתמטיקה, לא מקובל עליי, סליחה. לא בבית ספרי. ואם אני רואה שאתה לא עולה בציונים, זה מה שיקרה. אני אגרום לזה. עכשיו, אני רק אומר, אני לא אומרת לך שזה הדבר הנכון לעשות. אני מראה לך מה אתה כן יכול לעשות. ואתה כל הזמן צריך לחשוב, האם אני יכול לאכוף את זה על הילד, האם אני יכול לגרום לזה לקרות, ומה זה עושה ליח... כן, כן, כן. ולפעמים המחיר שווה את זה, אבא. אבל הוא צריך להיות שלך. זה צריך להיות...
המחיר לפעמים זה קלקול היחסים, כמו שאת אומרת.
נכון, אבל השאלה היא האם זה קלקול, האם זה מסיבי, האם זה לעולמי עד, או אולי זה רק זמני, או אולי האיום יספיק. אתה מבין?
כן.
זאת אומרת, זה באמת אלו דברים שצריך חשוב ושווה לחשוב עליהם היטב. ואולי ואם תרצה, להתייעץ עם מישהי, עם יועצת שמתמחה במתבגרים. להכיר את הבן יותר טוב, להכיר את הבית, את המשפחה יותר טוב, לראות מה האג'נדה שלכם. זה כמו שאתה מתייעץ איתי עכשיו, ללכת לאיזה 4 פגישות לפתוח את הראש. ולהחליט על דרכי פעולה.
אני מבין, את אומרת, הסברים ודיבורים לא יעזרו.
לא יעזרו. זה להפך, זה הילד כבר יפסיק לשמוע אתכם מזמן, יוצא לו מאוזן אחת, יוצא לו מהאוזן השנייה.
הוא כבר יודע ו...
כן, הוא כבר דרך, סוגר את התריס של המוח, לא שמע. בטח. כן. לא, זה לא, שום דבר לא עובד בדיבורים והסברים.
פעולות, שאולי ישפיע.
כן. והפעולות צריכות להיחשב ולעשות עם הרבה כבוד, אולי בתקיפות. ואולי גם הם יעצבנו. אבל אם יש לי אג'נדה, אם זה מה שאני חושבת, מה שטוב לילדים שלי, זה מה שאני אעשה. גם אם זה להסביעות רצונו. אבל זאת ההחלטה שלנו. אתה מבין?
כן, בסדר. זה לא היה מחיר, אני מבין.
כן. בהצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב. ואני רצה, כל טוב. מה חתימה טובה. אני רצה, אני יוצאת לפרסומות. שבתי אליכם, והנה שיחת טלפון. שלום.
שלום, מיכל.
כן.
שלום, רציתי קודם כל להודות לך על התוכנית, אנחנו ממש שמחים לשמוע אותך.
תודה.
וממש לומדים ממך המון.
תודה, כן.
תראי בבקשה, יש לי שני ילדים, אחד בן 7 ואחד בן 5. אני רוצה לדבר על הבן בן 5, הוא כרגע בגן חובה. לפני כחצי שנה, כשהוא היה בגן, הוא כל פעם היה חוזר רטוב. הוא לא היה הולך לשירותים. אני מדברת רק על פיפי, לא על... הוא היה חוזר, כן.
מה, אם הוא היה צריך קקי, הוא היה הולך לשירות? הוא היה הולך בגן ועושה.
כן. והייתה תקופה לפני חצי שנה, בערך חצי שנה לפני סוף הגן, שהוא היה חוזר כל פעם הבית הרטוב. והדבר החמיר, שאחר כך גם בלילה הוא היה קם רטוב. והוא לא היה מוכן ללכת לשירותים, גם כשהייתי רואה שהוא מתאפק, מתאפק, ולא הולך.
גם בבית, גם בבית.
כן, כן. התייעצתי עם הרופאה שלו, היא בדקה אותו, אמרה שהכל תקין, היא אמרה מה שאת צריכה לעשות, כל שעה להזכיר לו ללכת לשירותים, וגם לתת לו כל פעם אחרי שבוע, שהוא נקי, יבש, וזה, לתת לו כל פעם איזה משהו קטן, לעודד אותו. ושאלתי אותה מה בגן, אז היא אמרה להזכיר, גם לבקש מהגננת, שכל שבועיים ראשונים, כל שעה להזכיר לו ללכת לשירותים, ואחרי שבועיים, כל שעתיים, להזכיר לו ללכת לשירותים. אז עשינו את זה, למרות שלי זה פחות נשמע, כי אני לא רוצה שאחרי תהיה עלינו.
צודקת.
כי כשלא הזכרנו לו, אז הוא היה רטוב, אז
גם אני לא אהבת את זה.
כן.
זה, אנחנו אבל... לוקחים שליטה על שלפוחית השתן של הילד, מה עשינו?
זהו, אבל היא אמרה לי ככה, אז עשיתי.
בסדר, נכון.
והתחיל סוף, זה היה לפני סוף החופש הגדול, אז באמת הייתה מגמת שיפור, הוא לא הרטיב כבר במיטה, ובחופש הגדול אני הייתי בבית איתו רוב הזמן, אז היא, לאט לאט כבר ראיתי שאין צורך להזכיר לו, הוא הולך לבד.
וואלה.
כן,
okay.
בחופש הגדול.
אוקיי. Okay. כן.
עכשיו הוא התחיל גן חדש עם אותם ילדים, אבל גננת חדשה ומתחם חדש, ואותו הוא מתחיל להרטיב.
טוב.
גם הוא לא הולך לשירותים.
תקשיבי טוב.
גם בלילה.
תראי מה אני מציעה לך, יקירה.
כן.
א', כן. היה יותר כדאי לי להיכנס לעומק העניין, אבל כרגע, אם אנחנו, אני, המנדט שלי הוא התנהגותי, אוקיי? הוא קוגניטיבי התנהגותי. אני אומרת כן. לך, קחי את הבן חמש, המתוק והמסכנצ'יק שלך. שכל כך רוצה להיות ילד בוגר, אבל הוא לא מצליח לשלוט על הדבר הזה. קחי אותו ותעשי שני דברים. אחד, תגידי לו, מאמי, אבא ואני חשבנו על זה הרבה, והחלטנו, והבנו שאתה בן חמש, ויש לך לב של סופרמן, ויש לך גוף חזק, כן, תני לו כל מיני דברים שהם אמת, ואתה מטפס, ואתה יודע, ואתה גם חכם, אתה יודע לתת תשובות, ורק אתה קובע על הגוף שלך. זו המילה, אתה קובע על הגוף שלך. בגלל זה, מהיום, לא אני, ולא אבא, ולא מיכל הגננת, ולא סבתא, ולא אף אחד לא יגיד לך מתי ללכת לעשות פיפי. כי רק אתה קובע על הגוף שלך מתי לעשות פיפי.
ואם... גם שאני רואה אותו בבית...
כן, כן, תקשיבי, כן, 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 כן. תקשיבי טוב, בטח, תקשיבי טוב. ואם... הבגדים שלך היו רטובים, כברח לך פיפי במכנסיים. תחליף! מקסימום אני אעזור לך להחליף. עכשיו, אני גם רוצה להראות לך עוד משהו. זה הדבר, את הנאום הקטן הזה, תקשיבי לשיחה הזו אחר כך שוב, תיכנסי אחר כך לזה ותקשיבי. על זה את לא חוזרת יותר לעולם. ותדעי לך שהילד ישתין כל הזמן, עכשיו לא בורח פיפי, למרות שאומרים בורח, הוא משתין, לא בורח לו, הוא משתין. עובדה שהוא יכול להתאפק. אם הוא יתאפק ובחופש הגדול זה כבר היה בסדר, זאת אומרת שהשלפוחית גם הכל עובד שם טוב. עכשיו תראי מה את עושה. את הולכת איתו, אולי כבר שמעתי זה, אני אמרתי זה כמה פעמים, אני אגיד את זה שוב. את הולכת איתו למטבח. את שמה בכיור כוס ריקה. ואת מחזיקה ביד בקבוק קטן של חצי ליטר. ואת אומרת לו, בוא תראה. הבקבוק הזה, פה, אתה רואה, הוא מלא מים, כן? כל זה, זה דברים שאתה אוכל במשך היום. והם באים לפה. ותגיע לו, איפה שלפוחית השתן שלו, מתחת לפופיק שמאל, ימינה ולמטה, פה יש דבר שקוראים לו שלפוחית השתן, זה כמו שקית כזאת, ובשקית הזאת, המים מתאספים, מה מתאסף? עכשיו, קחי את הבקבוק ותתחילי לשפוך לכוס. המים ששתית, השוקו ששתית, המרק שאכלת, הקרטיב שאכלת, המיץ של הענבים, המיץ של הארטיק, המיץ, אוקיי? אוי, 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 רגע, רגע, הכוס הזאת, ושימי הרבה, הכוס הזאת מתמלאת. כמו השקית שלך שם בבטן. מלא, 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 מלא. ומה קורה כשזה מלא? נשפח. פיצקי, זה מה שקורה אצלך בגוף. שתבין. השקית הזאת הקטנת שלך, שקוראים לה שלפוחית שתן, מתמלאת מהדברים שאנחנו אוכלים ושותים. ואז זה מתחיל ללחוץ, וזה אומר לגוף שלך, קח אותי לשירותים, יש לי פיפי. ואז אתה תחליט, שימי לב את המילים שאני אומרת, אתה תחליט, ואתה תקבע ללכת לשירותים לעשות פיפי. אנחנו לא צריכים להגיד לך מאמוש. את לא חוזרת על זה יותר, ואת מחכה בסבלנות, והילד ישתין על עצמו, ומחכה שתגידי לו לכת לשירותים, את לא לוקחת אחריות על שלפוחית השתן שלו. תני לו לזהות את זה, תני לו לקחת אחריות, ואם אחר כך את רואה שהוא רטוב, את אומרת לו, יואבי, מאמי, רוץ תחליף מכנסיים, ואז הוא יגיד, אני לא רוצה תחליף אלו, תחליף אלי, תגידי לו, יאללה, תביא, אני מחליפה. שתפי פעולה עם הדבר הזה. תקליל את הדבר הזה. אנחנו גמרנו לדבר עם הילד על הפיפי שלו.
אבל אני רוצה גם לקלח אותו, כי הוא, זה לפעמים
ריח
לא נעים. לא לקלח אותו באותו רגע?
לא. אפשר לחשוב, מה קרה?
טוב.
תינוק קטן עם חיתול שהשתן שלו על הגוף שלו, אני מקלחת אותו כל פעם שאני מחליפה חיתול? לא. תעזבי את המקלחות. מקלחת, מתקלחים פעם ביום בערב ולפני השינה.
אוקיי.
ואז אם הוא יגיד, תקלחי אותי, תגידי לו, לא, ממי, אין צורך, לא, אני לא רוצה. הוא כבר, את מבינה, הוא כבר, תראי, הוא יגיד לך, תגידי לו, לא, אנחנו מהיום, כמו כל האחים שלך, מתקלחים רק לפני השינה. תקשיבי לשיחה הזאת שוב, זה מה שתעשי, ואני רוצה שתתקשרי.
רגע, ומיכל, ובגן מה לעשות?
להגיד לגננות גם כן, לעזוב אותו. לא לדבר על זה יותר. גמרנו...
ואם אמרות שהוא רטוב, שהם יעירו לו?
לא, שהם יגידו לו, כן, כן. שתגידו לו גם, גם בגן אני שמה לך המון 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 בגדים, זה יהיה לך במגירה, כל פעם שתהיה רטוב, ואם תשים לב שאתה רטוב, או הגננת תגיד לך שאתה רטוב, לך תחליף, מאמי. זהו, כליל, גמרנו. כל האחריות חוזרת אליו, אני לא אומרת לו את זה אפילו, את לא אומרת, אני מחזירה לך אחריות.
כן.
אבל תחזירי לו אחריות, תני לו שליטה על הגוף שלו. וזה יקרה רק אם אני הולכת צעד, כמה צעדים אחורנית.
ולגבי
הרטבה
בלילה?
זה סיפור אחר מתוקה. טוב, אז אני לא אגיע לסבתא היום. אז בואי אני אדבר איתך גם על הרטבה בלילה. הרטבת לילה שונה מהרטבת יום. ביום הוא מרגיש שהשלפוחית שלו מלאה, ואז הוא צריך ללכת ולרוקן אותה. בלילה הוא לא מרגיש כי הוא ישן. ואז צריך לעבוד איזשהו סוג של רפלקס.
אבל הייתה תקופה שהוא היה יבש. אוקיי,
אני אומרת לך, אני אומרת לך, מרוב שאמרו לו לך לעשות פיפי, לך לעשות פיפי, הוא איבד שליטה על הגוף שלו. ממש, בחיי, לכן, תגידי לו, בלילה, תגידי לו, מאמי, לפעמים בורח לך גם בלילה. בא לך לישון עם תחתוני לילה, כדי שלא תצטרך לקום רטוף?
הוא יגיד שלא, הוא לא ירצה.
את בטוחה?
זה כמו טיטול.
לא, אבל זה כמו, אבל זה נראה כמו תחתון. תגידי לו, מאמי, זה תחתוני לילה, זה נראה כמו תחתונים, גם עם גיבורי על מצוירים עליהם, וזה פשוט כדי שלא תתעורר רטוב, פשקושון, חבל. פיג'מות רטובות, הסדינים רטובים, מה אתה אומר? בוא ננסה. אם הוא נענה, תגידי לו, יאללה, מנסים, תבוא איתי ביחד ונחליט איזה גיבורי על אתה רוצה, ונקנה לך. ועכשיו בואי נראה אם הוא מסכים לשים אותם על הגוף, כן או לא. אם הוא מסכים, שיחקנו אותה, גמרנו לדבר על זה. אם הוא לא מסכים, אז אומרים לו, בסדר. גם פה אנחנו נחכה שהגוף שלך יתרגל. זה. מקסימום מאמושקה, לך תעשה פיפי לפני השינה, ושינה ערבה. עכשיו, הוא מתעורר רטוב, או שהוא מתעורר באמצע הלילה אחרי שהוא משתין על עצמו?
בדרך כלל הוא קם, כשאנחנו מהירים אותו בבוקר הוא רטוב.
אוקיי, זאת אומרת...
אם יכול להיות בשש בבוקר הוא יבש, שבע בבוקר הוא כבר רטוב.
זהו, זאת אומרת שזה לא מהיר אותו כשהוא משתין על עצמו.
לא.
עכשיו, שש בבוקר זה יבש, זה אומר שהרופאה צודקת והכל עובד שם כמו שצריך. עכשיו, הוא... כבר המוח לא מעביר לו את המסר הזה לראש, תתעורר, יש לך שתן. את מבינה? את אובדן השליטה בכלל? בואי נניח לזה, בואי נעזוב את זה. יכול להיות שאם אתם מתעוררים בשש בבוקר והוא יבש, תעירו אותו, תגידו לו, בוא חמודי, תרוקן את השלפוחית שלך, כדי שזה לא...
ועדיף להוציא אותו לשירותים, נגיד, לפני שאנחנו הולכים לישון, נגיד...
תראי, יש על זה חילוקי דעות. אני חושבת שכן, למרות ששוב, זה לקחת שליטה על השלפוחית של השתן, אבל אני רוצה לייצר גם לילד חוויות שהוא מתעורר יבש, גם זה חשוב לי. גם מצבו הרגשי נורא חשוב לי, ולכן לוקחים ילד מטושטש, עומדים, מחזיקים לו את הפין, והוא משתין כזה, והוא חוזר לישון. ואז יכול להיות שהוא לא ישתין בשש, שש וחצי בבוקר, כי עדיין לא יהיה מלא, כי רוקנו אותו. ויש כאלה שאומרים, אז מה עשית? עוד פעם את לוקחת שליטה, עוד פעם אנחנו עוזרים לילד להתרוקן. תחליטי את מה שמתאים לך, כי תמיד יש גם את זה וגם את זה, וצריך פה לקבל החלטה בסיכומו של דבר. מה אני רוצה להרוויח מהדבר הזה? את מבינה? אבל אני, חשוב לי שעות היום, חשוב לי להחזיר לילד שליטה על הגוף שלו, ולהגיד לו, רק אתה מחליט על הגוף שלך. לא, וזה לא שהוא יגיד שאף אחד לא נוגע בי, רק אתה מחליט על הפיפי והקקי ועל הגוף שלך. כמו אפצ'י וכמו נזלת וכמו קקי, אותו דבר גם הפיפי.
גם נזלת, למשל, הוא לא הולך לנקות את
ה... יש הרבה כאלה. תגידי לו.
אוקיי.
אבל זה פחות נורא לי, יותר
נכון, נורא נכון. לי אז תגידי לו, יש הרבה ילדים שאו מנגבים עם החולצה, או מנגבים עם השרבול, או לא מנגבים בכלל. לא, זה ידוע. זה מוכר, כן, בואי לא נתרגש, זה גם לא קורה.
כן.
שלושת רבעי שנה יש פה קיץ, אז אין לנו את זה גם בכלל.
כן, פחות נורא.
השתנה, גם המשפט שאמרת, אל תעשי כלום בלי שאת נותנת גם לבן זוגך להקשיב לזה, היטב, לעשות את זה כמו שצריך, להודיע את זה גם לגננות, ואז לעשות, להגיד את זה לילד, ולעשות לו את ההדגמה שאמרתי עם הכוס. וזהו. ולחכות בסבלנות, ואני מבקשת שתתקשרי אליי אחרי סוכות. תגידי לי, אם זה עבד, איך, האם זה עבד.
בעזרת השם, אני אתקשר, בעזרת השם, בלי נדר.
כן. כל טוב.
וואו, תודה רבה לך, מיכל, ישר כוח.
תודה גם לך, גמר חתימה טובה. שבת שלום. חבר'ה, אתם שומעים את המוזיקה, תם הזמן. תישארו פה כנראה, כמובן, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור קרסו, ואחר כך יש לכם את רבקה מיכאל המתוקה כאן. אז תישארו איתנו, זה המקום להיות בו ב-103 FM. אני מאחלת לכם שנה טובה, כל טוב, גמר חתימה טובה, ואחרי זה גם חג סוכות שמח. נשתמע.